בוקר טוב וברוכים באים לפודקאסט הכדור הכתום. אני אור עמית, נמצא איתי היום טל קינן. בוקר טוב טל.
אהלן אור, בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור, אנחנו נדבר היום על נושא קרוב ללבך. אתה אחרי זה תציג אותו, אבל בוא נתחיל עם רגע השבוע שלך.
כן, אז אמנם עוד לא הצגנו את הנושא, אבל הרגע השבוע שלי הוא די אנטיתזה לנושא שנדבר עליו היום, וזה השיא נקודות של הלייקרס, הכמות הגבוהה שהם קלו אי פעם, 150 נקודות, לעומת 145 של אינדיאנה. משחק לא צמוד, הלייקרס די שלטו ברוב המשחק, אינדיאנה הצליחו קצת לחזור ברבע האחרון, אבל תצוגה התקפית מרשימה של רוב השחקנים, וזה גם בלי דיאנג'לו ראסל שלא שיחק במשחק הזה, זה היה די מפתיע, ובתור רד לייקרס גם כיף.
כן, אנחנו... אני אמרתי לך קודם, אוף אר, שלהגיד, לעשות זה מול אינדיאנה זה רק חצי כוח, אבל... טוב, רגע השבוע שלי הוא... על המגרש, אבל לא על המגרש, ולא ב-NBA. והוא אמנם קרה בדרייבין, לא בדרבי, במשחק של הפועל תל אביב, אבל הוא לא ספציפי למשחק הזה. וזה מטרה שאני חוזר לא מעט פעמים של אוהדים שמרשים לעצמם לשים את עצמם לפני המשחק. המשחק אמור להיות לפני הכל, המשחק אמור להיות העניין העיקרי, העניין היחידי. ברור שבלי אוהדים אין משמעות לספורט מקצועני, אבל זה לא מקנה לאוהדים אפשרות לעשות מה שהם רוצים. שואל לדבר על זה שבמידה מסוימת זה פוגע באוהדים אחרים. זאת אומרת, אנחנו יודעים ש... אני יכול להגיד שבתור אבא לילד שעכשיו התחיל לרצות ללכת למשחקים, אני חושב טוב מאוד על מי הקבוצה שמולה אנחנו הולכים לשחק. אנחנו, במקרה הזה זה הרצליה, זה לא איזה פאוור האוס מי ישמע. פשוט מבחינת האווירה במגרש, אם היא תתאים לילד או לא תתאים לילד, וזה מגיע בגלל קומץ, וזה לא ספציפי להפועל תל אביב, אני רוצה להדגיש את זה. אז כן, אז בואו נשים את המשחק, קודם כל, לפני הכל, בסוף בשביל זה כולם מגיעים לשם.
נכון, וזה בעצם הפחד הכי גדול, שאנחנו נגיע לסיטואציה שבה באמת אנשים כמוך לא רוצים לקחת את הילדים שלהם למגרשים. אתה יודע, אני אחבר את זה לעוד משהו שגם כן אתה וסגי ועוד רבים אחראים פה, וזה לפתח את תרבות הספורט בישראל, את קהילת הספורט בישראל, לא רק את קהילת ה-NBA. וזה צריך קודם כל להתחיל במה שנקרא במלמעלה. המנהלת, אני לא יודע מי יכול להיות אחראי על הדברים האלה, אבל נגיד, כן הייתי רוצה להאמין שהקבוצות צריכות לקחת את האחריות קודם כל על עצמן, מן הסתם. ותרבות ספורט מתחילה קודם כל בדברים האלה, מעבר לדברים הקטנים, כמו באמת לחבר את הקהל לדברים שמסביב לספורט. קודם כל בואו נראה התנהגות נורמטיבית במגרשים, זה א' ב' של דבר כזה.
כן, וזה מתחיל גם, אגב, זה מגיע גם ללא מעט מהפרשנים שרואים בערוצים המרכזיים, שמתעסקים מאוד ברידוד של השיח ומאוד ברמת הכותרות, ובסוף זה גם משפיע. זאת אומרת, הדברים האלה הולכים לשני הצדדים. טוב. בוא נציג את הנושא המרכזי. אז למי שלא עוקב אחרי טל בטוויטר, קודם כל תעקבו אחרי טל בטוויטר, לטל יש פינה שנקראת האפור של הלילה. בוא תספר לנו קצת מה זה אפור ומה...
כן, טוב, אז נתחיל מזה שהאפור זה הגדרה שהיא מאוד, מאוד סובייקטיבית. גם בטוויטר יש המון דיונים, כל אחד תופס את התפקיד הזה בצורה אחרת. אני בגדול מבחינתי זה פועלים שחורים, שחקנים ש... יעשו הכל מסביב לקליעה, הם חייבים להיות שומרים טובים, במקרה הרע הם שומרים סבירים פלוס, שחקנים שאת הנקודות שלהם, זה סוג של נקודות זבל, בין אם זה ריבון התקפה, נקודות מתפרצת, הרבה נקודות מאסיסטים, גם מי שקולע שלשות, אז הם לא ייקחו לרוב שלשות מפולאפ, זה שלשות מקאץ' אנד שוט, הרבה 3&D guys, rim runners, זה בגדול השחקנים שמאפיינים את הפועל האפור, הפועל השחור, שבא ועוזר לכוכבים לנצח את המשחק. זה בעצם רול פלייר, אבל רול פלייר הגנתי.
סבבה, אני חושב שיש כאן עניין של איזה נקודה בזמן שבה השחקנים האלה גם הופכים להיות יותר משמעותיים בגלל הגבלות מסוימות על בגלל כל החוקים החדשים שנכנסו לגבי תקרת השכר, שאנחנו יודעים שתהיה בעיה לאנשים, לקבוצות, לרכז הרבה כוכבים, קבוצות כוכבים זה כבר הופך להיות פחות דבר נפוץ, אנחנו רואים את פיזור הכישרון בליגה, ובעצם המשמעות של השחקנים האלה הולכת ועולה. זה השחקנים שלא יקבלו את חוזה המקסימום לרוב, יש שחקנים שאולי קיבלו בעבר חוזה המקסימום והופכים באיזשהו מקום להיות שחקנים מהסוג הזה, שחקנים שהם לא... לא יוצרים לעצמם, הם גם בדרך כלל לא יהיו השחקנים שיוצרים לאחרים.
נכון, אומרת, לפעמים זה קורה,
בוא... נניח פריים בן סימונס מבחינתך, האם הוא שחקן שהוא אפור או לא אפור?
לא, בן סימונס לא יכול להיות אפור, הוא יותר מדי עם הכדור, הוא כן היה גם מייצר לעצמו נקודות ומצר המון לאחרים. זה שחקן שהוא לא יכול להיות אפור, על אף שבאמת כן יש בו הרבה מן המאפיינים האלו. אני אתן דוגמה אחרת, אבל לשחקן שיחסית כן מייצר, אבל מאוד באפרוריות, זה נגיד טיוס ג'ונס.
אוקיי.
כאילו, סוג של רכז מאוד סולידי, שיכול לבנות לאחרים, הוא גם יכול לקלוע, הוא לרוב, אבל לא... הנקודות שלו הוא לא ייצר לעצמו, חלופין, הוא יקלע, לא יודע, זה פלוטרים מהפיק אנד רול. זה שחקן שהוא מאוד סיסטמטי, עובד לפי סכמה מאוד נקודתית, התקפית, ושומר טוב, חוטף טוב, ועושה את הדברים שמצופה ממנו ולא מעבר.
שחקן שאתמול אתה ואני דיברנו עליו ואולי נגיע לזה בהמשך, זה ג'רו הולידיי, שבעבר אולי הוא היה קצת מעל לזה, אבל השנה אני חושב שכן אפשר לדבר עליו בדיון של האפורים. אנחנו מתקרבים לסוף העונה, אז אני ביקשתי ממך לעשות את חמישיות האפורים שלך, ומשם נמשיך לדבר על הנושא.
סגור. טוב, אז בגלל שאני באמת עוקב אחרי המון 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 שחקנים, אני אתחיל עם ה-honorable mention שלי, ואני אזרוק פה המון 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 שמות. אם אתה רוצה תתייחס, אם אתה לא רוצה לא. אז אגב, אני רוצה באמת להתחיל כאילו עם טיוס ג'ונס, שהוא שחקן נהדר בעיניי, והוא מצליח להיות תשקר רלוונטי גם ב... וושינגטון וויזרדס, למרות פתיחת עונה בהחלט קשה. דין וייד, שחקן ששנה שעברה היה מאוד חסר לקליבלנד, אחלה 3&D ששנה שעברה קצת ה-3 פחות נכנס לו. כולם זוכרים לו את המשחק נגד הסלטיקס, שהוא פשוט התפוצץ עם 20 נקודות, קצת העלה אותו לתודעה, אבל פשוט עובד בשקט כל העונה, גם לפני שנתיים הייתה לו עונה טובה. פרשס צ'יווה, גם כן שחקן, כן, מה, אני עשית כזה את ההנחה.
לא, אני אומר, זה לא הנחה, זה כי יש עוד שחקנים מקליבלנד, אז בוא תמשיך דווקא איתם.
בוא נמשיך דווקא איתם. אז בוא נראה לי שאני מתאות מאוד אותו. מקס טרוס, שהוא לא השומר הכי טוב, אבל הוא כן רואים אותו השנה באמת... מצליח להשתלב בסכמה ההגנתית של קליבלנד, וכן שם גוף, וכן כן שומר מעל הסביר, מעל הממוצע, ובגדול הוא נותן להם את כל מה שהם חלמו שהם יקבלו ממנו. השלשות אמנם לא נכנסות לאחוז גבוה, אם אני לא טועה, הוא קולה באיזה 35%, אבל הוא כן מספק את הריווח, כן יוצאים אליו, כן תוקף טוב קלוז-אוטים, וכן באמת הוא עם המון הסל, יש לו משחקים שהוא מסיים עם גם שתי חסימות, שתי חטיפות, גם עם המוצאים המונתיים שלו, זה כולה איזה חטיפה וחצי בלוק. והוא פשוט נוכח שם, והוא בול מה שהם היו צריכים לחמישייה. ה-3&D guy הזה, שגם מסוגל לשים גוף על הווינגים, וגם מסוגל לקלוע את השלשות, לא רק השלשות הפנויות. ובין היתר לספק את הריווח הזה למיצ'ל ולגרלנד, לא שהם שיחקו יותר מדי ביחד כולם, אבל כן לפתוח את הצבע, גם לחדירות.
והמשלים שלו, יש לך אותו גם כן ברשימה?
לא, אסור עוד להגיד אותו, אנחנו נחכה.
למה?
כי הוא בחמישייה השנייה.
אוקיי, כתבת אותו גם ב-Honorable Mentions וגם בחמישיות.
נכון, לא מחקתי אותו, אתה מבין?
אוקיי, סבבה.
בסדר גמור. ואני אנסה לחשוב מי עוד שם, מבחינת מי שלא כבר, בוא נגיד ג'רארד אלן בעיניי הוא גם שחקן מאוד מאוד אפור, ממש נקרא בקטגוריית הכוכבים של האפורים, היו לי ויכוחים עם אנשים לגביו, שטוענים שאם הוא היה אולסטאר הוא לא יכול להיות שחקן אפור, אבל המהות שלו זה גם שחקן שבאמת ניזון מהנקודות של אחרים, ניזון מהסיסטים, הוא כן פיתח טאץ' יפה בצבע בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, כן
אבל הוא עדיין לא מייצר לעצמו.
הוא עדיין לא ממש מייצר לעצמו, ומבחינתי הוא לחלוטין סנטר שעונה על ההגדרה הזאת, פשוט סנטר מאוד טוב של ההגדרה הזאת. אז זה לדעתי חיסינו את קליבלנד. בוא נעבור לניקס, שזה גם קבוצה שהיא במהות שלה מאוד אפורה, ויש לה הרבה אפורים. אז כן, כמו שזרקתי, אני רוצה להתחיל
בכללי. בכללי אפשר להרכיב שם חמישייה, לדעתי.
אפשר להרכיב, מה זה חמישייה? אתה יכול להרכיב חמישייה וספסל.
זה, לא, לדעתי, סליחה, אני אנסח את זה ברך. לדעתי הם עלו עם חמישייה שכולם יכולים להיכנס אצלך לרשימה כבר. זאת אומרת,
בהחלט.
מקברייד, צ'נזו, הארט, אצ'יווה, ועוד אחד שלא נעשה את הספוילר עליו. הם כולם עלו בחמישייה ביחד.
כן. כאילו, מקברייד הוא חצי גבולי כזה, כי הוא נראה לי הופך להיות חתיכת גאנר, אבל בגדול הוא גם כן יכול להיות שנה.
אתה יודע, זה שחקן שבשתי עונות הראשונות שלו, לדעתי, לא עבר 40% מהשדה. הוא לא... הוא קלה העונה בינתיים, בגלל שהוא מקבל גם יותר דקות וכן הלאה, הוא קלה העונה יותר נקודות מה שהוא קלה בשתי העונות הראשונות שלו במצטבר. אז הוא
פיתח את זה, אבל זה לא רק העניין של ווליום, זה עניין של מהות של שחקן. אתה מבין? אתה יכול להיות גם
שחקן. אבל הוא זורק כי אין לו ברירה. הוא זורק עכשיו כי צריך שמישהו יזרוק שם. אתה יודע, בהתחלה, בתחילת העונה, טיבודו לא רצה לשחק איתו ועם ברונסון ביחד, כי הוא לא נתן לו מספיק, הוא הרגיש שהוא לא נתן לו מספיק ריווח, בגלל זה הוא עדיף לשחק עם דיוונצ'נזו הרבה יותר, אבל בגלל שהוא הוכיח שהוא יכול להיות השחקן הזה של ליד גם, אז הוא מקבל יותר דקות. דרך אגב, הוא עשה באמת התקדמות מאוד יפה מבחינת האחוזים, עבר מ-29.6% בעונת הרוקי, 35.8% בעונה השנייה, 45.4% השנה, מהשלוש, 25 ל-29.9, השנה הוא מעל 40% מהשלוש, ו-80% מהקו, אחרי שתי עונות של 66.7.
כן, הוא אחלה שחקן, והוא גם באמת שומר ממש טוב, כאילו, אתה מכיר את מגווייד הרבה יותר טוב ממני, אבל מקצת שאני רואה אותו, הוא בהחלט, שוב, זה כל הקבוצה הזאת, אני כבר עד כמה, ברגעים שם אני אומר, עד כמה אני נותן את זה קרדיט לשחקנים, או קרדיט לקבוצה, ספציפית בניק זה ממש מרגיש ככה, שכל מי שמגיע לשם, כאילו פשוט הופך להיות נורא פרודקטיבי, נורא אנרגטי, נורא מחויב בהגנה. הצ'יוו הזה באמת אולי הדוגמה הכי טובה לזה, שחקן שכבר היה חצי מחוץ לליגה, והוא מגיע לניקס ופשוט עושה קסמים.
הצ'יוו, מה שהרבה אנשים לא זוכרים כבר, זה שהוא נבחר על ידי מיאמי בכלל.
נכון, ומאמינו בו מאוד.
הוא באמת את מה שזה, הוא עבר לטורונטו בטרייד על קייל לאורי, ומשם הוא התגלגל לניקס בטרייד של אוג'י, אגב עוד שחקן אפור, הוא פשוט, הוא גם כן אולי יכול להיות על הגבול קצת, אבל בטח באיך שהוא מתפקד בניקס, אז הוא
ברמת האפורים. אני חושב שהוא מאוד מסכים איתך, מבחינתי תמיד קראתי לו, הוא אולי הסופרסטאר של של החברה הזה, של החבורה הזאת, של החבורה האפורה, הוא כמעט לא מייצר לעצמו, גם בטורונטו זה היה ככה, לא משנה כמה הוא היה קולע, ובניקס הוא באמת, כמו שאמרת, הוא עוד יותר כזה, הוא עוד יותר מדגיש את זה, אבל הוא שם מאוד מוכר, ולאנשים קשה לפעמים לתפוס אותו כשחקן אפור, אבל ההגנה שלו 1 עד 5, פשוט מטורפת.
דרך אגב, הסופרסטאר של האפורים מבחינתי זה מיקל ברידג'ס.
אני יודע מיקל ברידג'ס ש... היה, הוא יצא קצת מהקטגוריה, הוא היה כזה הרבה שנים.
הוא יצא שנה שעברה, הוא קצת חזר השנה. אתה רואה ש... שהוא מרגיש יותר בנוח עם זה שקם תומס ייקח הרבה יותר זריקות, מאשר להיות זה שכל הזמן מייצר.
מסכים, הוא פשוט הראה שהוא יכול לעשות את זה, לעומת השחקנים האחרים פה, שאני לא זוכר, כאילו שרובם פה לא, לא עשו משהו כזה בקריירה שלהם, או לפחות בשיא הקריירה שלהם.
שנזו היום אחרי ערב של 40 נקודות, הוא קלע עליה 40 נקודות מול דטרויט, לבן אדם היה סטריק מטורף בזריקות משלוש, הרי בתקופה שכולם היו פצועים, אז הוא גם כן לא ב-100% בתוך הקטגוריה הזאת, אבל אני חושב שאנחנו, השאלה היא איפה הם מרגישים יותר בנוח, ואני חושב ש...
ברידג'ס הוא איזה מין פרינג' אולסטאר כזה, ודיווינצ'נזו לא קרוב לזה, וגם, אגב, היה השנה שדיווינצ'נזו לקח את האפור של הלילה, הוא היה מכנד אפור, עם 36 נקודות, כאשר באמת, אני חושב שחוץ מסל אחד, הוא לא כידרר בנקודות שלו, הוא לא ייצא לעצמו, זה הכל קאצ' אנד שוט, הכל חיתוכים לסל. אתה מבין, זה מאוד קריטי ל...
מקפיץ לי שם נוסף. קליי תומפסון, האם הוא היה אפור? פריים קליי תומפסון.
וואי, זו שאלה מעולה, כי מבחינתי לא, למרות שהוא, כי הוא בכל זאת היה עדיין אופציה שנייה באלופה, וכמה שנהוג להגיד, הוא לא באמת עשה את כל הנקודות שלו רק בלי כדרור, אפילו עם המשחק 50 נקודות נגד סקרמנטו, ואת ה... כמה זה היה ברבע אחד?
לא, אבל, אבל הרוב שם היה או מ... או מקאצ' אנד שוט, או מטרנזישן, או מתקיפה של זה, מתקיפה של...
של קלוזאוטים. הוא עדיין ידע גם לייצר לעצמו, אז, אבל זה, זה באמת, זה, זה שאלה טובה, כי מבחינתי בגדול הוא שחקן לא אפור, כי אתה עדיין צריך... הוא עדיין תלה המון 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 נקודות, גם אם זה סוג של בצורה, כמו שאני מגדיר את זה, צורה שאתה ניזון מאחרים, קלי היה גם שחקן שמושך אש, זה כשחקן שלא, שלא, שעדיין גם יכל לייצר לעצמו, פשוט היה לו את סטף קרי לידו, ושיש לך שחקן כזה שמניע התקפה שלמה, אתה לא צריך לעשות יותר מדי. אנחנו נראה לי יודעים לשים את ההבדל, למשל על... קליי תומפסון ומה שהוא נתן לגולדן סטייט בשנתיים הראשונות לפני דורנט, לעומת, מי יודע שם, בוא נגיד קלעי טוב, בוא נגיד אפילו אוטו פורטר ג'וניור בשנים האחרונות של האליפות, כאילו זה לא אותו דבר, וגם אוטו פורטר ג'וניור נתן הגנה מצוינת, ריווח משלוש, וזה לא אותם ווליומים, ושוב, כאן בעצם נופלת, כאן לפעמים נופלים ה... נופל לוויכוח, ההגדרה בדיוק, מה זה אומר שחקן אפור.
ואנדרי גודלה?
אנדרי גודלה בווריירס, היה אמא של האפורים. הוא פשוט שם את האגו שלו בצד. ולא, לא לקח הרבה את הכדור. הוא לקח, הוא ניהל את המשחק בצורה חכמה. שמר יותר טוב מקלי, אגב, בעיניי, בתקופה הזאת, כן? היה באמת הלוקדאון דיפנדר שלהם.
תראה, אנדרי גודל היה הרבה יותר סוויצ'בל מבחינת סגנונות מאצ'אפ, לפחות בתקופה פריים קליי, זאת אומרת, אני מדבר על באמת קליי של השנתיים הראשונות, קליי של השנתיים הראשונות של האליפות, שהוא היה עוד צעיר, הוא עוד לא היה מספיק פיזי בשביל להתמודד עם שחקנים קצת יותר גדולים. אני חושב שקליי הוא גם צריך להיות בתוך האפורים, זה נכון שהוא סקילד יותר מהרבה אחרים, אבל אני גם חושב שבגלל, כי אם הוא לא היה
נקודות,
שם, אם הוא לא היה באופי שלו אפור, אז הוא היה מעדיף לחפש סיטואציה שבה הוא יכול להיות אופציה ראשונה.
האמת שזה מעניין, באמת, תמיד יש את הדיון הזה, איך כלי היה מתפתח בקבוצה אחרת, ויכול להיות שהוא באמת היה שחקן יותר אפור ממה שאנחנו נותנים לזה חשיב, כאילו מייחסים לו, כי באמת הוא שיחק לצד סטף, וזה פשוט הקל עליו לבלוט יותר. אז יכול להיות שבלי, כאילו בלי סטף, הוא לא היה מתפתח להרבה יותר מעבר. אולי, זה שאלה באמת טובה.
טוב, אז דיברנו על הניקס, דיברנו על קליבלנד. בוא נמשיך עם...
בוא נזרוק עוד שם
של... קבוצה שלישית מזה, בוא נרד בטבלה של המזרח.
אז נתחיל עם אורלנדו, נלך לאורלנדו.
כן, כן. כן,
אורלנדו נראה לי זה התואר הקבוצה האפורה של השנה, יותר גם מקליבלנד מהניקס. קבוצה שבאמת כמעט וכלום כישרון התקפי. אני לא זוכר איזה מקום הם באופנסיב רייטינג, אבל נראה לי שעדיין הם לא נכנסו ל-20. יש להם איזה מין רצף כזה של כמה שנים שהם, זאק לא אוהב תמיד לציין את זה, שהם לא בטופ 20 באופנסיב רייטינג, אבל השנה הם באמת שומרים מעולה, הם עדיין מקום רביעי לדעתי דפנסיב רייטינג. שחקנים שלא כולם שם שומרים ענקיים, אבל כולם עולים מחויבים למגרש, כולם עולים בטירוף, זזים המון, חיתוכים, בקדורים, מה שנקרא, באמת גריט אנד גריינד כזה. וזה מגניב לראות שעדיין יש קבוצות כאלה, ולגבי את קבוצות צעירות, שאתה לא צפה מהם למחויבות כזאת. אגב, חשוב לציין גם את הרוקץ בהקשר הזה, שזה גם קבוצה צעירה שהווטרנים שמכניסו איזשהו גריינד. אז באמת ונדל קארטר ג'וניור שנותן יופי של עונה כשהוא בריא. גוגן ביטאד זה סתם שם חורים בצבע בצורה מדהימה. אני מת שהוא יקבל יותר קרדיט, הוא היה אחלה שם בחמישייה. שהוא עכשיו, הוא מקושש דקות, זה עצוב, כי הוא באמת היה מצוין, העונה. שוב, מעבר לאסל, הוא פשוט היה, הוא היה נוכחות בצבע, שחקנים היו מפחדים לזרוק עליו, כאילו, הוא היה ממש טוב. ויש כמובן את אחד המתעיפים בשבילי, כי הוא באמת שחקן נהדר, כאילו שומר מדהים, והיה יכול להיות שומר ברמת All NBA, לשנים, וזה ג'ונתן אייזיק. שחקן כל כך מפוספס שהפציעות גמרו אותו, הוא לא משחק מעל 18 דקות במשחק, אתה אומר, אם הוא היה מצליח לשרוד, לא יודע, ל-30 דקות, יש מצב שאנחנו מדברים פה על מולטיפול שחקן ההגנה של העונה, הוא באמת יכול לשמור כל עמדה, בצורה מעולה, הוא אמנם מאוד רזה, אבל הוא מצליח להתמודד עם גבוהים, הוא מאוד 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 מהיר ורכזים לא מסוגלים באמת כאילו לחלוף עליו, יש לו עבודת רגליים מדהימה. והוא שחקן אסל פסיכי, הוא חוסם, חוטף, והתקפית הוא מאוד מאוד חלש, אבל כשהוא מצליח לקלוע את הזריקה הפנויה, כשבערבים שנכנס לו כמו לפני יומיים, לא זוכר כבר נגד מי זה היה, אבל הוא עושה עם 25 נקודות. אז זה מה שנקרא, זה הפרוטוטייפ של זה ממש הפרוטוטייפ של ההגדרה.
מול סקרמנטו בהפסד.
בהפסד, נכון, 107-105.
המשחק מעולה. קודם כל, אני רק אגיד לגבי הזה, אורלנדו ממוקמת במקום ה-23 באופנסיב רייטינג, ובמקום השני בדפנסיב רייטינג, לפחות לפי בסקטבול רפרנס. אני אומר לפחות לפי בסקטבול רפרנס, כי יש טיפה הבדל בין איך מחשבים את הרייטינגס.
כן.
כן, ואייזיק אחרי שתי עונות של רצופות של קרע בצולבת, הוא קצת משחק יותר לאחרונה, פה יש לו אבל מדי פעם, בהתחלה הם השבו גם כל כך בבק-טו-בקים, עכשיו מדי פעם הוא כן עולה, אבל הוא כן, הוא על אזור ה-15-17 דקות לערב, שחקן מצוין, קצת הברגים שלו משוחררים, צריך לומר, אבל חוץ מזה הוא סבבה.
לפחות הוא תומך בישראל, אתה יודע, זה המינימום.
אני אמרתי שאם ג'ונתן אייזיק זה הבן אדם שאתה בונה עליו, המצב שלך לא משהו.
כן. וקיצר, כן, אורלנדו קבוצה מאוד מאוד מגניבה, וסביב וגנר ובנקרו נראה שיש שם באמת אחלה פועלים שיכולים להשתלב בכל קבוצה רצינית, כאילו בכל קונטנדרית אפילו אני אגיד.
כן.
יפה, טוב בוא נמשיך. איו דה סומו, בעיקר חצי השני של העונה, ניצל קצת את זה שאין זק לוין ואין מי שיפריע לו יותר מדי, גם כן, שומר מעולה, לא הרבה עם הכדור, את זה נתנו לקובי ווייט לעשות. קולה לא רבה קצ'ן שוט, נמשיך. ברוקלין זה באמת קבוצה שלא כזה בא לי להזכיר אותה, אבל אני רק אגיד על ניק לקסטון, כאילו, למרות שזו קבוצה שבאמת משחקת מתחת לכל ביקורת, לא באמת שומרים טוב, לא באמת, יש בהם איזשהו גריינד. יש שם כמה פוטנציאלים, גם דוריאן פינסמית, שלא בעונה טובה, אבל קלקסטון לפחות נותן מספרי הסל מרשימים. בוא נדבר על הכוכב של הערב, הנה הגענו אליו, ג'רמי סון, שהיה מאוד קרוב גם להיכנס לחמישיות, אני מת על מה שהוא נותן, הלילה הוא נתן משחק. ענק. 18 ריבאונדים. וחטיפה ובלוק.
והשלושה ניצחון גם, אם אנחנו מדברים על מה זה עושה על הילה ספציפית.
ובדיוק, וכמובן שהיא בקצ'ן שוט, סיסט של דווין וסל. פשוט שומר על, הוא באמת, הדורבן גם מדבר על זה לא מעט, למי שיוצא להאזין לו, גם לפודקאסט שלו, גם לקרוא את הטורים שלו. הוא בחצי השני מהאולסטאר, הוא התחיל לקחת באמת את המשימות היותר מרכזיות, והוא עומד בהן. וזה שוב, זה לא, הספרס לא תמיד מחליפים כזה הרבה, אבל אתה רואה אותו גם כן מסתדר בחילופים, אתה רואה פה מסתדר מאוד בהגנת אחד על אחד, והוא גם כן מגיע למצב כזה שיכול להיות שחקן שבאמת שומר אחד על חמש ברמה מאוד גבוהה. קשה מאוד לקחת אותו בתוך הצבע, בפוסט-אפים וכדומה. שחקן מאוד פיזי, שחקן מאוד מהיר, שרק המשיך להתפתח, אני מת עליו. יאללה, בוא נמשיך. ג'ונטי פורטר, שהוא שחקן בהחלט חביב.
אנחנו נדבר עליו אחרי זה בהקשר אחר.
אוקיי. ג'יידן מקדניאלס, עוד אחד מהשחקנים שיותר מקבלים קרדיט העונה, הוא גם קיבל חוזה עצום בקיץ, ערכת חוזה של מעל 30 מיליון לחמש שנים, והוא בהחלט, התקפית אמנם לא, אבל הגנתית הוא בהחלט עומד בציפיות. אנחנו רואים אותו דווקא כשהוא משחק שלוש, קצת לפחות יותר מתקשה מבחינת ההסל שלו, כי הוא פחות בצבע, אז הוא פחות חוסם, והוא בלוקר מעולה. אבל מאז שעכשיו טאונס נפצע והוא משחק יותר בארבע, אנחנו רואים את המספרי חסימות שלו עולים. מעבר זה שהוא פשוט שומר פרימטר, יוצא דופן בטופ של הטופ של הליגה, גם שחקן שכמעט נכנס לחמישיות הפורים ובסוף לא. אני מאוד אוהב. רק שהתחיל לקלוש לשון פריות, כן?
רק לתקן, זה 26 בממוצע לחמש שנים, 130 לחמש קיבל.
135, סליחה, אחרי זה 130. חוזה דומה לשל וסל אם אני לא טועה, רק ששל וסל זה חוזה יורד.
כן. יכול להיות שמסולות או...
כן, משהו כזה.
יכול להסתכל גם, כן.
כן, רק שהתחיל לקלוע שלושות פנויות בצורה יותר עקבית. הזכור כבוד לדייסון דניאלס גם, שגם כן, הנה רצינו רכזים שכן עם הכדור וכן טיפה מייצרים לאחרים, אז אני חושב שדניאלס הוא גם כן רכז שעונה על ההגדרה הזאת, לא עושה יותר מדי עם הכדור, אבל כן בהחלט עושה את כל המסביב, הוא אגב גם שחקן שמאבד המון, שזה גם מוסיף לו באיזשהו מקום. ג'וש הארט, כבר דיברנו עליו קצת, אבל רק רציתי לציין שהוא באמת אולי הגארד הריבאונדר הכי טוב בליגה.
הוא השנה משחק, הוא חצי מהזמן משחק ארבע בכלל.
כן, אבל הוא עדיין גארד.
ברמת העיקרון הוא כנראה עדיין גארד, דרך אגב, הלילה טריפל דאבל שישי בקריירה סלש העונה, יש לו עוד שניים בשביל להגיע, להדביק את כל הזמנים של הניקס בעונה, ואם הזכרת את הפליקנס, אז יש שם את מי שיחד עם ג'וש הארט, האמת, הוא סוג של האב טיפוס לדעתי של האפורים, זה לארי נאנס, ג'וניור, למרות שהוא כבר לא כזה ג'וניור.
מסכים מאוד, הוא פשוט בעונה.
פחות, הוא כאילו די נטמע ברקע העונה, כן. כל הקבוצה הזאת נטמעת ברקע. יש שם את הצעירים שהם יותר תופסים פוקוס, אם זה טרי מרפי, שאגב היה אפור שנה שעברה וקצת עושה צעדים בכיוון אחר השנה.
שנה שעברה כבר התחיל לצאת משם, כבר, כן, הוא היה טוב מאוד גם... גם עם הכדור, וגם בלייצר לאחרים, וגם לייצר לעצמו, וכן, כן, כזה, בדיוק שנה שעבר הוא התחיל לעשות את הברייקאוט שלו.
וכן, בחצי השני, אחרי הפציעה של הרב ג'ונס, אם אני זוכר, נכון, זה היה. אז הוא אחלה. לארי נאנס שווה לזכור של כבוד לדעתי. על מפעל חיים.
אוקיי, על מפעל חיים אני מקבל, הוא השנה בעונה קצת פחות טובה, הוא גם היה פצוע הרבה, אבל אני מת עליו לחלוטין, אחד מהפרוטוטייפ האפורים שלי, זה מאיזה... בכללי, אגב, זה תמיד סיבה שאני ממשכת לשחקנים האפורים, זה אלף, כי אני הייתי שחקן כזה, זה פשוט חר של קלעי, אבל הייתי עולה כמו מטורף למגרש, שומר, חוטף, לוחץ מאוד חזק, רץ חזק לריבאונד התקפה. וזה גרם לי תמיד להסתכל על השחקנים האלה. ושניים שמשכו אותי באמת בתקופה הרעה של הלייקרס וגרמו לי בכלל לפתח את כל הרעיון הזה, זה ג'וש הארט ולארי נאנס.
כן.
למי שזוכר את התקופה הרעה של הלייקרס אחרי שנות הדמדומים של קובי, שהלייקרס אספו בחירות ציבור, בחירות מספר 2 בדראפט, 3 שנים רצוף. אז כן, אז זה מה שהיה לי...
כמה כישרון היה שם? אתה לא היית רוצה להיות היום עם קבוצה שיש בה...
לא, לפני שאתה משלים את השאלה, לא. כי אם אני עם קבוצה כזאת של לונזו בריא, כאילו, וכל החבר'ה שהיה שם עם אינגרם, ובוא נגיד, תשאיר גם את דיאנג'לו ראסל, ו...
דילו ורנדל והארט ונאנס, ולדעתי היה שם...
וקלארקסון היה שם.
קלארקסון.
גם עכשיו אני בבלק מי עוד היה, ברוק לופס טכנית גם היה, לא, הוא בעצם עבר בהדילו.
לא, אני מדבר רק על אלה שהיו
על הצעירים.
ברוקיז. קוז.
סוף אותי מקוז. אבל כן, אוקיי, כאילו קבוצה נחמדה, אבל זה לא קבוצה שהייתה מגיעה לשום מקום. ולוותר על השלוש בחירות סיבוב שני האלה. אתה יודע, בשביל הדברים מסביב ובשביל אנטוני דייביס. זה בהחלט היה שווה את זה, בשביל אליפות ב-2020.
דרך אגב, שמעתי השבוע את ג'וליוס רנדל, הוא התארח בפודקאסט של ג'לן ברונסון וג'וש הארט, והוא דיבר על זה שאחת האופציות שהיו שם, זה היה שהוא יעבור בסיין אנד טרייד לקליבלנד, הלברון. ובסוף זה לא הלך, הלייקרס בערך שחררו אותו, הוא חתם בניו אורלינס, לאחד פלוס אחד, ואז אנטוני דייביס עבר ללייקרס, ואז הוא אמר לפליקנס, טוב, אני לא עושה אופטין לחוזה.
כן. ואז בניקס קיבל אחלה חוזה.
כן. למרות שהשנתיים השנתו היה לזה 18 לעונה. לא...
כן, הוא היה לזה 20 לעונה בהתחלה, זה מתכוון, זה אחלה חוזה בשביל מה שהוא נתן בזמן הבליגה, ואז הוא עשה את הפריצה באמת מטאורית, למרות שתמיד היה לו מספרים טובים. כאילו... גם בלייקרס הוא היה בסדר, היה איזה שחקן של 14-7 כזה, ובניו אורלינס הוא פשוט הם היו קבוצה נורא גרועה בתקופה שלו, והוא הצליח לנפח מספרים. אבל הוא עדיין...
נדמה לי שליד אנטוני דייביס הוא היה בסדר, הוא לא היה...
לא, היה לו עונה נהדרת בניו אורלינס. ושדייביס באמת כבר לא היה שם.
ניו אורלינס... לא, זה היה מתי ש... זה היה יחד עם דייביס, אני חושב. הוא שיחק עונה אחת עם דייביס.
נכון, הוא שיחק רק עונה אחת. נכון, זה היה עם דייביס, ואז כן. באמת הוא עזב, ודייביס הגיע בטרייד. נכון.
כן, נכון, הוא עשה 21-8.
כן, הוא קלה המון שם. ניפח מספרים. הם לא היו קבוצה טובה. בקטע מפתיע, עם כל הכישרון שלהם. טוב, בוא נמשיך. אז קיון אליס, גם כן שחקן מגניב, רוקי, למי שלא מכיר בסקרמנטו, התחיל מזה שהוא מקבל את הדקות של דביון מיטשל, שחקן שהיה אמור גם כן להיות יותר גבוה ברשימה הזאת של האפורים, גם כן לוקדאון דיפנדר, קונה את השלושה הפנויה. אז קיון אליס גם ניצל קצת פציעה של פוקס לפתוח בחמישייה, אבל גם עכשיו אנחנו רואים אותו מקבל הזדמנות בתור הסקנד גארד.
כן, בגלל שהרדר בעונה מבאסת להלאה.
ממש, גם דיברתי על זה לפני כמה שבועות עם דרור, כמה באמת פס על זה שהרדר לא פוגע.
קיון אליס פרץ לתודעה מהצד הלא נכון של להפוך למים של ג'לן ברונסון, שקרא לחסימה שלא הייתה שם, הוא פשוט הסתובב, ואז הפוקוס על הפנים של קיון אליס, של what the fuck just happened.
כן,
זה... זה הייתה הפריצה שלו לתודעה הכללית, פחות או יותר.
חוסר ריכוז של רוקי, ניקח את זה, אבל באמת שומר מעולה, ובאמת גם שחקן חסל מטורף, לאיכות וזה הפנטזי שלנו, תרימו אותו באמת, יכול לסיים לכם ערבים, גם חמש חסימות, זה, הוא לא שפוי. אבל שוב, הוא שחקן עדיין יותר מדי שולי בשביל להיכנס לחמישיות, אולי בהמשך הוא יתפתח באמת למגן יותר טוב ולשחקן אולי גם יותר מוכר בליגה. הנה, הבא אחריו ברשימה זה בדיוק שחקן כזה, שזה קונטביוס קולדוול פופ, שבאמת כל הלחם מהחמה שלו...
אודקס לייקרס.
אודקס לייקרס כמובן, גם כן אפרופו הטרייד אל קוז, חלק מהחבילת טרייד הנוראית הזאת, שהביאו את ראסל ווסטברוק. וזה שחקן שהיום הלייקרס ממש היו רוצים, שחקן שקולע באחוזים גבוהים משלוש בקאץ' אנד שוט, שחקן שרץ על חסימות, שחקן שלא צריך את הכדור ביד, שומר אחד עד שלוש מעולה. התווכחתי עם מישהו, אני לא זוכר עם מי בטוויטר, שאמר לי שהמהות של KCP זה התקפה, מישהו רוצה לתקן אותי בתגובות של הפרק הזה, ולהסביר לי למה KCP זה שחקן התקפי, אני אשמח. זה באמת שחקן שהמהות שלו זה בעיקר הגנה, גם בדטרויט, פשוט הייתה לו איזה שנה בפיסטונס.
לא, 3&D, זה מה שאמור להיות.
הוא 3&D קלאסי, הוא רץ המון על חסימות, הוא מאוד אוהב לזרוק גם בסיבוב בקאץ' אנד שוט.
יש לדנבר עוד כמה שחקנים שלדעתי צריכים להיכנס לרשימה. קריסטיאן בראון לדעתי שייך לרשימה הזאת.
הוא שייך, הוא לא מספיק יציב העונה. כאילו, הוא רק בדרך שלו. פייטון ווטסון פוטנציאל מטורף, הוא עכשיו גם נראה טוב.
ואירון גורדון.
ואירון גורדון התלבטתי. התלבטתי, אני מודה. זה היה יותר מפחד מבקלש מהקהל. למרות שכבר היו דיונים בטוויטר, אירון גורדון נחשב אפור.
בדנבר ברור שהוא נחשב אפור, זה כל מה שהוא אמור לעשות.
נכון, אני אגב בעיניי הוא עדיין אופציה רביעית במקרה הטוב.
נכון.
כן, לא, יש כאלה שיגידו לך שהוא אופציה שלישית ואפילו שנייה, כאילו לא שנייה, אבל שנייה כשמרי פצוע, ואני לא רואה את זה. אני איתך לחלוטין, זה לחלוטין, הוא עונה על כל ההגדרות של הפור, הוא באמת גם העונה הוא טוב.
דרך אגב,
פשוט קצת שחקן יותר בולט, הוא לא צריך לקבל קרדיט.
גם מייקל פורטר ג'וניור לא מייצר לעצמו, אני לא יודע איך לספר לכם את זה. מייקל פורטר ג'וניור לא מייצר לעצמו.
אבל מייקל פורטר ג'וניור זה שחקן שהוא לא עושה את הדברים החכמים, הוא שחקן שקבל כדור יזרוק. זה שחקן שלא...
זה התפקיד שלו, אגב.
כן, אבל זה לא תפקיד אפור. זה לא תפקיד אפור, הוא גם לא שומר
אותו. זה לא תפקיד אפור, אבל זה שהוא קולע הרבה נקודות, הוא שומר לא רע בכלל.
הוא השתפר. הוא הגנת אחד על אחד שלו, לא, הוא יותר טוב בעזרה, אבל...
כן, כי הוא מאוד ארוך. הוא מאוד איזה. לרוב לא ייתנו לו את התפקיד המרכזי שלה, זה גם בגלל ש...
וכשיש לך מאמן שיודע איפה לשים אותך ולדעת לעבוד איתך על מיקום נכון בהגנה,
וכשיש לך אתיופי שיודע איפה למצוא אותך בהתקפה, נו זה...
כן, אני עדיין חושב שהוא כן יכול גם לקחת כדור ולעשות דברים, אנחנו גם כן רואים אותו עושה את זה, פשוט לא הרבה וכי הוא לא צריך.
כן. אז כן, אז אני רציתי, הסיבה שהתעקשתי זה על להדגיש אותם, ואגב, היה לך שנה שעברה שם באמת את הפרוטוטייפ של האפורים, שזה ברוס בראון.
כן, ברוס בראון השנה פשוט הוא לא נכנס, כי הוא בשנה באמת לא טובה.
מעניין למה, כי הוא ניסה להגיע לתפקיד, לקבוצות שיהיה לו תפקיד אחר.
נכון, ואגב, בוא אני אחזיר אותך לקיץ שעשינו את ה... פריוויו על קבוצות, ופירקנו את אינדיאנה, שמשום מה היו אנשים שרצו לתת לו את הכדור ביד, ואני ממש זוכר איך אמרתי לך את המשפט, תעיפו לו את הכדור מיד, אין שום סיבה שהוא ייקח את הכדור, אין שום סיבה שהוא יתנסה בהובלת כדור, יש לך את אלי ברטון, יש לך את מאסורין, עכשיו גם יש להם מציאה כאן, אבל כן, כאילו זה שחקן ש...
עכשיו גם אין להם את ברוס בראון.
וגם אין להם את ברוס בראון.
אבל לא, אני מסכים, ו... הוא עשה את זה קצת בברוקלין, את העניין של להיות עם הכדור ביד, אבל כן, זאת אומרת, הסיבה שהוא קיבל כזה חוזה, זה בגלל שהוא הראה איזה אפור מוצלח הוא,
כן.
ובגלל זה לא הבנתי את הפיט שלו גם לאינדיאנה.
מסכים? אני מאוד לא אהבתי את ההחתמה הזאת. פשוט לא כי לא הייתי משלם את זה לשנה לברוס בראון בשביל שייתן לך את מה שצריך, פשוט לא בשביל אינדיאנה. כאילו, זה לא, הוא שחקן לקונטנדריות, והאמת שבגלל זה מריד כן אהבתי אותו בברוקלין, הוא השתלב שם מאוד טוב לצד הכוכבים, הוא באמת היה, דיברנו על הארט כשחקן שמשחק כביכול גבוה, הוא באמת היה חמש שלהם, הוא היה משחק המון בדנקר ספורט, כשצריך הוא היה יוצא וקולע את השלשה החופשי, והוא היה שומר באמת, כאילו מאוד סוויץ'אבול, והוא היה מעולה, הוא הראה סימנים לזה גם בדטרויט, עונת רוקי סופמור שלו, וגם בנץ הוא היה מצוין. ויוקיץ' פשוט מעצים כל דבר שסביבו, אז בגלל זה גם התקפית הוא בלט יותר בנאגץ, אבל הוא תמיד היה טוב. והשנה זה פשוט לא, זה לא עוזב, ובגלל זה גם חשוב לציין, הוא לא באזכור כמובן.
אז בואו נעבור למישהו אחר שהיה בברוקלין, וכן עושה את התפקיד הזה עכשיו בקבוצה של קונטנדרים, ליד קווין דורנט, רויס אוניל.
כן, רויס אוניל... בגלל זה גם כן זרקתי את השם שלו מקודם, הוא היה כאילו מהחבר'ה של ברוקלין שלא כל כך מגיע להם, אבל רויס אוניל כן בשנה, שוב, הוא בעיקר זה יצלשת, הוא מאוד סטריקי, הוא יקלע לך הכל, הוא יחתיל לך הכל, זה משחקים של 20% לעומת 60% באמת זה ברמה הזאת, וזה חלק מזה, אנחנו רואים אותו כן משתלב באמת, כמו שהוא באמת, כמו שאמרת, גם כשהוא היה עם... בברוקלין לצד הכוכבים הוא יותר בלט, כי זה מה שהוא עושה, הוא שומר טוב, שומר יופי של שחקן כנף. אמור לזרוק בעיקר כשהוא פנוי, ובאמת בסנס הוא מקבל מבטים יותר פנוי משהו קיבל בנץ, נטולי הכוכבים. והוא קונקטור, זה מה שחשוב, הוא מגיב מאוד מהר, הוא יודע למסור בזמן את הכדור, ולא להתמאמה איתו, ולא לנסות לעשות דברים שהוא לא יודע, ו... פשוט מחבר בין כולם. וזה דברים שאתה לא תראה בסטטיסטיקה, ובינגו לסנס.
אוקיי. יש שמות אחרים שאתה רוצה להזכיר לפני שאנחנו רואים לחמישיות?
כן, אז קלינט קפלה עם קצת הפציעות והכל בעונה באמת טובה, אפילו שהאוקס לא, אז בגלל זה הוא ירד. ג'ון קונצ'אר, זה לחובבי הפנטזי, גם כן הוא שחקן שיכול לספק לכם הרבה נתוני ריבאונד וחסימות, ומנצל את הוואקום אצל הגריזליז שהם מאוד פצועים. לו דורט באוקלאומה סיטי, הקונטנדרית, גם כן לא נכנס לחמישיות, וגם כן בעונה טובה. האחוזים הרבה יותר טובים בשנים קודמות. דרק לייבלי הרוקי, מפתח סימנים של באמת להיות אחלה רים ראנר, ויופי של פרטנר לצד לוקה, הוא שומר טוב גם בגילו הצעיר. ג'יילן דורן, שקצת מעבר לזה, גם ג'אברי סמית, זה שני שחקנים שהם כרגע כביכול אפורים, והם עושים את המסביב, אבל הם יכולים להיות הרבה יותר מזה. מי שלדעתי לא התפתח ליותר מזה זה אוסר תומפסון, גם כן יופי של הסלר, יופי של מגן גם פרימטר, אבל הוא גם יכול להיות נוכחות בצבע. ואומנם אין להם הכרה מהקהל, אבל ברוק לופס, ג'ארט אלן ומייל סטרנר, מבחינתי באמת אותה רשימה, ג'ארט אלן קצת דיברנו, זה שלישייה שהם כביכול אולסטרים, אבל תפקיד שלהם מאוד אפור בקבוצות שלהם, והם גם נותנים עונה טובה.
ברוק לופס במילווקי אני בהחלט מסכים, אני חושב שלפני זה, אם אותו מחזירים לימי הנץ, אז שם הוא היה קצת יותר, הוא היה לו תפקיד התקפי יותר מרכזי.
היה לו גם תפקיד, היה לו גם שנים שהוא היה go to guy, כאילו ברור, אנחנו, צריך תקופת צינון ארוכה כדי, נגיד אל הורפורד מבחינתי כבר שחקן אפור, אבל נגיד הוא לא, היו לו שנים שהוא לא היה.
כן ולא, אני חושב שאפילו באטלנטה הוא היה יחסית אפור.
אתה יודע, אני יכול להגיד את זה בגדול גם, זה כבר עניין של סמנטיקה, נגיד רודי גובר, המהות שלו היא אפורה מאוד, אבל לא נכנס פה למרות עונה מצוינת שלו, כי הוא בכל זאת אולסטאר, והוא בכל זאת עושה דברים מעבר לחבר'ה שכאן ברשימה.
אני רוצה לעשות שאוט-אוט לאו-ג'י של האפורים. סטיבן אדמס, שרק יחזור.
שרק יחזור, כן.
אוקיי, בוא נעבור לחמישיות שלך.
טוב, נתחיל עם החמישייה השנייה, נכון?
כן, כן.
טוב, אז השם שלא רציתי שנחשוף אותו, מקליבלנד, נראה לי שהרבה מכם הבינו את זה לבד, זה אייזיק אוקור. אז הוא הראשון שנדבר עליו, הוא באמת בעונה מעולה, מעבר להגנה שלו שתמיד הייתה טובה, הוא סוף סוף גם קולע את הזריקות משלוש שמאפשרות לו אשכרה גם להישאר על המגרש. הוא באמת, כמה אחוז הוא קולע השנה? הוא ב-38 אחוז, והוא קולע יותר משלושה למשחק, שזה מעולה. שזה, שוב, הוא לא, זה מצחיק, כי כאילו הוא קולע באחוזים יותר גבוהים משטרוס, אבל הוא לא מרווח כמו שטרוס, הוא עדיין לא מספק את האפקט הזה. אבל מצד שני, אם הוא יקלע באחוזים האלה, אז אולי הקאבס הצליחו לנצח קבוצות כמו הניקס. כי זה בדיוק מה שהיה חסר להם, את השלוש הזה שמסוגל לרווח. אז הוא ושטרוס ביחד יכולים להיות סוג של פתרון. קולע הכי הרבה נקודות שהוא קלע בקריירה 9.5 נקודות. באחוזים טובים. מספרי הסל שלו על פניו נראים לא וואו, שזה חטיפה וחצי בלוק, אבל הוא גם כן, האחד עד שלוש, פשוט תמיד, כל משחק, הוא מקבל את המשימות ההגנתיות המרכזיות, הוא בדרך כלל עושה חיים מאוד מאוד קשים למי שמולו, וגם השנה הוא מנצל יחסית ופותף. הוא באמת התחיל את העונה מהספסל, אבל לאור כל הפציעות שיש, הוא מקבל יותר קרדיט בחמישייה, ומה שמאפשר את זה, זה בעיקר האחוזים הטובים שלו. יש לך משהו להוסיף?
לא. הוא, תראה, הוא נותן מספרים די דומים, למעט השיפור באמת, עלה מ-36% בשנה שעברה ל-38.8 השנה, בווליום זריקות קצת יותר גבוה.
נתתי להגיד, זהו, על הווליום זריקות.
גם, תראה, פר 36, הוא זורק השנה 4.1, אחרי 3.7 בשנה שעברה, זה עלייה לא גדולה, אבל קיימת.
אתה אומר פר 36, זהו, כן, אני דווקא, נכון, כי הוא משחק יותר דקות, אבל דווקא אתה רואה שבעונת סופמור שלו הוא שיחק הכי הרבה שהוא, לא, סליחה, בעונת רוקי הוא שיחק הכי הרבה, הוא כאילו, הוא עלה בדקות משנה שעברה, אבל זה עדיין, אם אתה, לכל העונות שלו, זה עדיין השנה, עם המקום שלישי מכל הארבע שנים בכמות דקות, של 27.5 דקות. כאילו זה דווקא, זה סבבה. סך הכל סבבה, וזה באמת שחקן שאתה רואה אותו בולט יותר בקבוצות מנצחות מאשר כאילו בקבוצות מפסידות. כאילו לא, זה שחקן שלא יהיה לו אימפקט בקבוצה כמו הספרס או דטרויט. והוא מאוד רלוונטי למה שקליבלנד מנסה לעשות.
אוקיי, הבא.
אחד מהשחקנים אולי האהובים עליי בליגה, אלכס קרוסו. שלא הצליח להיכנס לחמישייה הראשונה, בין היתר גם כי הוא החסיר לא מעט, אבל שוב, עוד עונת הסל נהדרת שלו, שחקן שגם כן יודע לשחק גבוה מהעמדה שלו, מצליח להתמודד גם עם שחקנים פיזיים בצבע, עוד שחקן שקולע השנה באחוז טוב מבחוץ, שהוא לא תמיד היה קולע ככה, אני חושב שזה אחוז הטוב בקריירה שלו, גם אם אתם מייחסים לווליום, כמעט שתי שלשות ב-39.5 אחוז, זורק, כן, 4.5 למשחק, 10 נקודות, שיא קריירה, וכרגיל, כל הדברים מסביב, הוא, אגב, 1.5 חטיפות, בלוק למשחק. אתה רוצה להזכיר את הרצף שלו? את הרצף המגניב שלו?
היה לו את הרצף של החסימה ושלשה. הכי ארוך העונה, נדמה לי השני או השלישי הכי ארוך בהיסטוריה, 20 משחקים אם אני זוכר נכון, או 17 משחקים, סליחה, שוומבי שווה לא מזמן. אז, ואגב, שנה שעברה צריך לומר על מספרי הסל פחות טובים, ואגב, על פחות משחקים גם.
פחות משחקים.
הוא נכנס לחמישיית ההגנה הראשונה.
זה יצא לו אולי יותר משחקים, אבל הוא עדיין שחק שנה 67 משחקים, זה לא מעט, זה בסדר. אבל כן, זה השנה פשוט שוב, כולם צריכים להגדיל את התפקיד שלהם בשיקגו, בעקבות הפציעות. וקרוסו שם, עוד דבר שאני אוהב בו, ושהוא היה עושה גם בלייקרס, הוא יודע לנהל משחק טוב מהאייפוסט. כאילו גם כן, מקבל כאילו בסוג סוג של גבוה שמשתמשים בו כדי לפתוח את לפצח אזוריות, והוא מקבל משם החלטות בצורה טובה, ויודע להגיב ולקרוא כאילו סיטואציות. והוא באמת גם עם מעל 3 אסיסטים למשחק, למרות שהוא כמעט ולא עם הכדור. זה גם כן דברים שחשובים, שחקנים חכמים שיודעים לקבל החלטות, ולא תמיד יראו את זה במספרים.
אגב, הוא באמת, אם מסתכלים על הפר 36 שלו, הוא העלה את כמות הזריקות שלו מחוץ לקשת ב-50%. יש לו השנה 6/36, הקודם היה 4.1. אז גם שם יש שיפור.
תגור, עכשיו אני רוצה לדבר על שחקן שקצת באמת נבלה יחסית, והוא פחות שם מוכר ונוצץ, והוא גם לא הולך להתברג לחמישיות ההגנה, זה אהרון ניסמית, שכמו שזרקתי כזה מקודם, זה באמת אולי אחד השחקנים היסודיים השנה שמנסים לשמור באינדיאנה. הוא גם כן מקבל כל פעם את הווינג המרכזי של היריבות, לפעמים הוא גם שומר את הבול הנדלר, הוא אחלה מגן בפוינט אוף הטק, פחות מסתדר עם פיזיות, אבל כן שחקן מאוד חזק, אבל עדיין קשה לו לשמור שחקנים גבוהים ממנו, הוא לא הכי סוויץ'אבילי, אבל הוא כן עדיין ישמור, הוא יכול לשמור ווינגים גדולים, זה כן. מספרי אסל, 0.7 בלוקים למשחק, חטיפה למשחק, כמעט 4 ריבאונדים, ו-44% מחוץ לקשת, שזה מאוד מאוד חשוב, זה משמעותית, כן, יותר גבוה מהקריירה שלו, שחקן שנכנס על תקן, לטיקט שלו הקלעי, כשהסלטיקס מכרו אותו, לא יודע כמה חשבו שהוא יהיה מגן טוב, כן, אגב, כאילו מבחינת ווליום, הוא פשוט קולע שתי שלשות על 4.7 זריקות למשחק, וגם זה לא רק השלשות, כאילו מן סתם השלשות הכי אמפקטור לזה, אבל הוא על 50% כאילו פילד גול פרסנטג'. וגם לא ציינו, וסיכר הרבה נקודות, 12.3, זה יחסית בין הגבוהים פה מהחבר'ה של הקטגוריות האפורים. באמת יופי של שחקן, מתאים לחמישייה של אינדיאנה, נותן למאפורין, אמנם גמר את העונה, אבל יכול לסייע כאילו לאפשר למאפורין להתפתח, כאילו להיות שחקן שישי ולקלוע מול השחקנים הפחות טובים ולא הוביל את החמישייה השנייה.
אוקיי, עכשיו מישהו שרצית להציע בתור זה, בתור התמונה להיום, ואמרנו שאז לא יהיו מאזינים בכלל לפרק הזה, אז
זהו, אז דניאל גפורד, שגם בפודים פה עם דרור רצה לי לדבר עליו לא מעט, דווקא אני בניגוד אליך, אני חושב שהרבה אוהבים את גפורד, גפורד היה גם אחד השמות הכי סקסיים בטרייד דדליין, שכולם רצו אותו, וכל הפרשנים ניסו לצוות אותו לקונטנדריות ולקבוצות על, ואני באמת חושב שהוא עושה את זה, הוא יופי של מגן צבע, הוא באמת, היה איזה שלב במהלך העונה שהוא הוריד יריבות לפחות מ-50% מהצבע ברסטריקטד, הוא ריבאונדר טוב, הוא חוסם טוב, הוא אפילו חוטף לא רע, ולצד לוקה אנחנו באמת גם רואים את זה עוד יותר, איך אפשר לנצל את האתלטיות שלו ואת היכולת, מה שנקרא, הראנריות שלו, את הלוב ת'רט. וזה כיף, כי בוושינגטון לא היה באמת מי שיפעיל אותו. לא היה מישהו שמייצר מספיק טוב כדי גם למשוך אש וגם באמת למסור את הכדור המדויק. ועדיין הוא בלט, עדיין הוא היה טוב גם בתוך כל הבררה הזאת של הוושינגטון וויזארדס.
אני רוצה רגע לתת את המספרים שלו פר 36 רק מדלאס, כי זה באמת מספרים שלא רואים. הוא נותן 20.8 נקודות, 13.1 ריבאונדים, 3 חסימות, ב-77.1% מהשדה. פר 36, ב-18 משחקים בדלאס, מדגם כמובן אולטרה קטן, אבל כן, איפשהו צריך לא לעשות כלום בגדול, נט רייטינג של אגב פלוס 37 לפי בסקטבול רפרנס, 147 אופנסיב רייטינג, 110 דפנסיב רייטינג.
זהו, אז אני דווקא רוצה לתת את המספרים שלו, לא פר 36, אבל את המספרים שלו ב-45 משחקים בוויזארדס, שזה 11 נקודות, 69% מהשדה, 8 ריבאונדים, אסיסט וחצי, בסדר, הוא לא יודע, חטיפה ו-2.2 חסימות, וזה ב-26 דקות. הוא באמת הצליח לבלוט גם, והוא גם באמת שמר טוב. שוב, יש גבול לכמה אתה יכול לעשות עם קבוצת הגנה רעה, אבל כן, הוא פשוט הצליח לבלוט בכל השממה הזאת.
אוקיי, בוא נסיים את החמישייה השנייה שלך, ואז יש לי שאלת המשך לחמישייה הזאת, לפני שנעבור לחמישייה הראשונה.
אז שחקן שהוא גם כן, יש להגידו שהוא פחות אפור, יותר אפור, אבל השנה הוא באמת נותן אימפקט לסנס, וזה נורקיץ', שהוא נותן אימפקט גם עם, עם היכולת מסירה שלו, כמו שקצת דיברתי על קרוסו שיכול לקבל באייפוסט ולנהל משחק, ובעיקר בזכות הריבאונד שלו. הוא גם כן שומר הרבה יותר טוב, זה שחקן נורקיץ' שהיה תקופות שהוא היה יותר צעיר, שהוא באמת היה מגן טוב, פציעות קצת הפכו אותו אפילו להיות סוג של לייביליטי, והשנה הוא כן שומר לא רע בכלל, אפילו מעבר לזה, והוא כן מספק לסנס דברים שהיה חסר להם, שכאילו שאייטון לא נתן להם, ובדיעבד הטריד הזה היה הרבה יותר טוב מה שחשבנו, גם אם מוציאים את גרייסון אלן מהמשוואה, או את נסיר ליטל, ובאמת בוא רגע נלך למספרים.
11.4 נקודות, 11 ריבאונדים למשחק, חסימה וחטיפה, 3.7 אסיסטים, 51.8% מהשדה, אפילו זורק קצת 3, הופתעתי אגב לגלות שבעונה המלאה הראשונה שלו בפורטלנד ב-17-18, הוא היה במקום ה-15 לתואר שחקן ההגנה של השנה.
כן, הוא היה באמת שומר טוב, ואז כאילו בגלל הפציעות הוא מאוד מאוד ידרדר. השנה הוא חזר זה קצת יותר. עדיין אני רואה במשחקים משלהם שאם עושים איתו אי פיק אנד רול, כאילו עם השחקן שלו אי פיק אנד רול, קשה לו, אין מה לעשות. לא, אבל בתור נוכחות בצבע הוא כן טוב, הוא כן מצליח יחסית לזוז. והוא פשוט מפלצת, וכמו שהקראת, אנחנו רואים, המספרי האסל שלו ממש מגניבים, וכאילו בלוק וחטיפה זה לא משהו שהרבה שחקנים מספקים בליגה. זה הממוצע הנקודות הכי נמוך שלו מאז באמת סוף חוזה ארוכי, מאז כאילו סוף עונת 16-17. כאילו שזה מה 11.3, והוא גם באמת תמיד היה שחקן שהחוזים שלו לא היו טובים, הוא לא פינישר כל כך טוב מתחת לסל, והשנה גם השלשה לא ממש נכנסת, למרות שעדיין הוא מספק לסנס ריווח מבחינת זה שבתיאוריה הוא עדיין כביכול סטרץ' 5. אבל באמת אנחנו רואים שהקבוצה יותר טובה איתו, הוא גם הפלוס מינוס שלו, נכון שמשחק בקבוצה יותר טובה, אבל גם לעומת הימים בפורטלנד, זה בין הפלוס מינוסים הטובים שלו בקריירה, עם 5.1. וזה פשוט שחקן שבא לעבוד, בא להקריב מעצמו, כדי שלטריו הכוכבים שלהם יהיה קל יותר. אגב, החמישייה של, כאילו של שלושת הכוכבים, הוא וגרייסון אלן, היא בנט רייטינג של פלוס 13. שזה בין הטובים בליגה.
כן, יש להם חמישייה מצוינת, זה ברור, הבעיה היא תמיד הייתה עומק שם.
אני גם אוהב השנה את העומק שלהם, אבל כן. בעיקר גם אחרי הטרייד על רויס אוניל.
אוקיי, מה שאני רציתי לשאול, זה בהמשך לזה שהזכרת את גפורד, והזכרת את אוקורו. איפה מקומו של דני אבדיה? אם אנחנו נחזור רגע לדראפט של דני, לדראפט 2020, היה שם את דני אבדיה, אייזיק אוקורו ואת פטריק וויליאמס, ששלושתם נבחרו בתור איזה שהם ווינגים כאלה, שאמורים, הם כביכול התחרו על אותם ספוטים פחות או יותר, דיברו על זה בזמנו שקליבלנד הרי יקחו את דני, וזה הלך והידרדר משם. איפה אתה רואה דני בתוך הסיפור הזה של האפרוריות?
אז קודם כל, דני, הוא גם כזה הופך להיות אפור גבולי, הוא גם בגדול סוג של שחקן אפור, פשוט השנה, הוא כן המון משחק עם הכדור, וכן מייצר לעצמו יותר, וגם לאחרים, אז היה לי קצת קשה להכניס אותו לקטגוריה הזאת. בוא נגיד, אם היית שואל אותי בסוף השנה שעברה, הוא לחלוטין שם. מספרי האסה לא הכי טובים, אבל הוא, כמו שאנחנו יודעים, שומר נפלא.
שומר אישי מצוין, אנחנו יודעים.
בדיוק, הוא שומר נפלא, שומר אישי מצוין, גם ריבאונדר טוב. ודיברנו על לקבל החלטות מהירות, חכמות, שלא רואים בסטטיסטיקה והנעת כדור, הוא לחלוטין עונה על זה מכל שנה שלו בליגה, כאילו מעונת רוקי, הוא תמיד הראה את זה. השנה זה קצת פחות, כאילו, אבל יכול להיות שהפרוטוטייפ שלו, זה מה שהוא יהיה בליגה. ואני אומר את זה בקטע חיובי מאוד. כאילו כשחקן באמת שסוגר קונטנדריות, השחקן החמישי בקונטנדרית.
יכול להיות, אני כן חושב שהוא יכול להיות קצת יותר מזה, אני חושב שהוא כן יכול להיות סוג של יוצר משני. אני לא, אתה יודע, אני מסתכל עכשיו על המספרים שלו, 17.5 נקודות, בלמעלה מ-50% מהשדה, זה מספרים מצוינים, 39% מהשלוש, לא בווליום גבוה, כן. אבל עדיין, אם זה יצליח להגיע לשם, אני חושב שזה...
כן, שוב, גם ההבדל בין כמות הזרקות שאתה לוקח catch and shoot לעומת פול-אפ, ובכללי חדירות והגעה לטבעת.
כן, זה הוא מגיע יותר לטבעת.
זה ההבדל, נגיד, אתה יודע, כשגפורד זורק מהצבע, זה כי מוסרים לו, הוא זורק המון בטבעת, הוא זורק בעיקר רק בטבעת, הוא לא חודר, אין לו דרייב, רוב השחקנים פה, אין להם כמעט דרייב לטבעת, גם כאילו אני מדבר על הגארדים, זה שחקנים ש... אם אתה תראה אותם חודרים, זה... שוב, תקיפת קלוזאוט.
אוקיי, בואו נגיע לחמישייה הראשונה.
יאללה, אז נתחיל עם השנוי במחלוקת, שהוא אפרופו הכוכבים של הקטגוריה, מבחינתי דרק ווייט עשה לעצמו שם כפרינג' אולסטאר, בזכות זה שהוא סופר אפור, בזכות זה שהוא קונקטור, ובזכות זה שהוא עושה את הדברים הקטנים, ובגלל שהוא כל כך טוב בזה, וכן נהיה גם בתקשורת איזשהו קטע של כן לסגוד יותר לדברים, אז פתאום נהיה מגניב, אז אתה עדיין תחפש את השחקנים המאוד מאוד שוליים, אבל אתה תחפש מישהו שהוא יותר בולט בדברים האלה, ותאדיר אותו. אנחנו רואים את זה גם מאוד אצל ג'יי ג'יי רדיק למשל, כמה הוא באמת מהלל את דרק ווייט כמעט בכל פרק בפודקאסט שלו, וגם בשידורי הטלוויזיה. זה ויכוח, כבר נקלעתי להרבה אנשים, למה דרק ווייט בעיניך שחקן אפור, הוא שחקן שקולע מעל 15 למשחק, הוא שחקן שעושה דברים, אבל אני חושב שדרק ווייט הוא פשוט הקונקטור המושלם. באמת, הוא לא עושה כמעט הרבה עם הכדור, הוא השנה סוף סוף קולע מבחוץ, הוא כבר התחיל את השיפור הזה משנה שעברה, אבל בגדול זה לא שהוא לוקח שלשות פול-אפ, שוב, הוא מנצל את זה שיש ריווח מקסימלי השנה בסלטיקס, כי אם שנה שעברה הם עוד היו משחקים עם רוב וויליאן שסותם את הצבע, אז השנה יש להם את פורזינגיס במקום. הוא באמת אחד השחקנים שאולי מקבלים החלטות הכי טוב בליגה, שיודע מתי לשחרר את המסירה הנכונה, יודע למי לשחרר את המסירה הנכונה, או יודע מתי הוא צריך לקחת וללכת בעצמו חזק לצבע. הרבה חדירה והוצאה שלו. שחקן אסל מצוין, שזה מתבלט בעיקר בבלוקים שלו, ואתה אולי מכיר את המספרי רצף חסימות שלו, אולי הגארד בלוקר אחד הטובים בהיסטוריה. וכמובן שהוא שומר אישי מצוין, הוא גם כן יחסית יכול לשמור גבוהים, למרות שאני מעדיף יותר את ג'רו הולידי שיעשה את זה, שיהיה יותר סוויץ'בילי, הוא כן עדיף אותו עדיין בפרימטר, הוא כן יחסית קטן. טוב, בואו נזרוק קצת מספרים, סי קריירה של 15.4 למשחק, נקודות, כולה ב-46% מהשדה, סי קריירה של 39.5% מהשלוש, על כולה 2.7 שלשות, 90% מהקו, 4.3 ריבאונדים, 5.2 אסיסטים, והוא הוסיף לה 1.3 בלוקים שלו, מוסיף חטיפה. והסלטיקס בפלוס 9.4, כשהוא על המקרש.
אני רק רוצה להגיד שמבחינת היצירה לעצמו, הוא בשנה וחצי הראשונות בסלטיקס, בערך 50%, קצת יותר מ-50% מהזריקות שלו לשתיים, מהקליות שלו לשתיים, וקצת, כמעט 90% מהקליות שלו לשלוש היו מהסיסטים. השנה זה ירד, זה 42.79%, אז הוא כן מייצר לעצמו קצת יותר, אז הוא על הגבול הזה אולי, אבל אני מבין את הקייס שלו, זאת אומרת, אני גם כן חושב שהוא צריך להיות בתוך הדיון של האפורים,
כן.
למרות שהוא עושה קצת יותר, אולי מתחיל קצת לצאת מהשבלונה הזאת.
כן, נכון, כי שוב, כמו שאמרתי, הרבה פעמים כן ייקח את הכדור לסל, אבל תשמע, אתה לא תראה אותו עכשיו במהלכי בידודים, הוא משחק אחד על אחד, הוא יתקוף את הסל כשזה באמת רלוונטי, ומה מהשלשות פול-אפ שלו? הסתכלתי, כאילו, הוא לא לוקח... כן, הוא לא לוקח שלשות פול-אפ, אתה מבין, 20% זה בדיחה, הוא גם על 18.5 usage בשנה. כאילו, זה לא הרבה.
כן.
וכן, פשוט זה... והוא פשוט משפר את הקבוצה בקטע אחר. נמשיך?
כן.
אז עוד שחקן שהוא גם כן יכול להתפתח מבחינתי לסוג של, אפרופו הזכרת אותו, מיקל בריג'ס כזה, מבחינתי הוא עדיין עונה על ההגדרה, אבל כרגע, כרגע הוא אפור בעיניי, זה ג'לן ג'ונסון, שבאמת לאט לאט אנחנו רואים אותו עושה יותר עם הכדור, הקבלת החלטות שלו טובה, אבל הוא מצליח, כאילו, הסיסטים שלו זה לא רק מלקבל את הכדור ולמסור, גם אנחנו כן רואים אותו מוביל יותר כדור, וכאילו, ותוך כדי תנועה יודע למצוא שחקנים. באמת שומר נפלא, הוא מאוד פיזי, לא הרבה שחקנים, לא הרבה פרשנים גם חזו שהוא יפרוץ ושהוא יהיה כזה טוב, אבל ניתן את הקרדיט לדרור חס שלנו שחם עליו כבר מלפני שנתיים. ואחוזי שלשות עדיין לא משהו, אבל הם משתפרים, הוא קולע ב-35%, קולע 3.5 למשחק, שזה נחמד. מוריד 8.5 ריבאונדים, שזה מצוין, הוא חוסם בלוק למשחק וחטיפה וקצת למשחק. והוא רק צריך להישאר בריא, השנה הוא גם החסיר איזה... כמה? איזה 15 משחקים בעקבות פציעה בתחילת העונה, שפתחת מצוין, אבל הוא חזר לעצמו. הוא עדיין, כאילו, יש לו עוד גרף שיפור, ויש כאלה שיחשבו שחושבים שהוא יכול להפוך לאיזשהו יוצר נקודות. בגלל זה גם עשיתי את ההשוואה למיקל בריג'ס. אני עדיין לא רואה את זה. אבל שמע, כבר עכשיו, לצד טרי ודה ג'ונטי, הוא קולע 16 למשחק, במעל 50%, את האחוזי שלשות כבר ציינתי, הוא שחקן טוב, הוא שחקן טוב מאוד, ובאמת יהיה מעניין לראות, אפרופו דיברנו על דן, אם הוא יכול להתפתח יותר לכיוון כאילו של באמת איזה סקנדרי בולנדלר, ויוצר משני כזה, או שהוא יישאר בתחום הזה של השחקנים, שזה גם מאוד מאוד טוב, אבל זה עדיין תקרה מסוים.
אוקיי.
השיפור שלו גם מן הסתם נובע בעיקר בעקבות דקות, כן, הוא לא שיחק כל כך בשנתיים הראשונות שלו בליגה, והשנה הוא מקבל 34 דקות, שזה די הרבה ביחס לכל החבר'ה פה ברשימה. רוב החבר'ה פה לא עוברים את ה-30, אם אני לא טועה, גם דריק ווייט, כמה הוא משחק, גם כן לא כזה הרבה. כאילו באופן יחסי. כן, הוא משחק אפילו יותר מדריק ווייט, דריק ווייט משחק 32 דקות.
דריק ווייט, כן, 32.5 דקות.
כן. אז זהו, מה יש לך להגיד על ג'ונסון?
מעניין לראות את ההתפתחות שלו. אני חושב שאטלנטה הולכת לעבור עוד כמה שינויים בזמן הקרוב, אז לא בטוח שאנחנו יודעים להגיד עם העתיד שלו בכלל שם. זהו, אני יותר מדי מה להוסיף.
כן, שחקן מאוד מעניין, כיף לצפות בו, כי הוא באמת גם מאוד חכם, גם עושה את הדברים הנכונים, ו... והוא לא לוקח על עצמו יותר ממה שהוא יודע לעשות, אפילו ששוב, יש לו מספרים באמת מעולים ודי יותר גבוהים מרוב החבר'ה פה ברשימה. אגב, פר, כאילו, מבחינת נקודות, הוא שחקן שתולע פה הכי הרבה, יותר מווייט גם, כמו ששמתם לב. טוב, עכשיו נגיע, השלישייה האחרונה היא שלישייה יותר סטנדרטית, ואני גם מדרג אותה גם לפי באמת הסדר שלי, איך שאני רואה אותם, שזה הרב ג'ונס, נתחיל במקום 3 שלי, בתואר מעמד האפור של העונה. ששוב, הוא לא מחדש לנו כלום בשנה השלישית שלו בליגה, הוא באמת גם שומר 5 עמדות, מאוד ארוך, חוטף טוב, חוסם טוב, אבל שוב, זה לא בא על חשבון הגנת פרימטר מצוינת. מה שכן יותר שונה השנה, שהוא סוף סוף באמת הפוטנציאל שלו גם כן
מתפתח. כן, הוא קפץ גם בזריקת שלוש למשחק אחת, וגם ב... 10% באחוזי השלוש שלו, עלה מ-33% בשנתיים הראשונות ל-43% השנה. אם זה סוסטיינבל, זה מדהים.
כן, אגב, אתה יכול להגיד שזה איזושהי אינדיקציה, הוא תמיד היה קלעי קו טוב, קלעי של אזור ה... כן, אזור ה-80%, כן, הנה.
הוא היה 84 בשנה הראשונה, ירד ל-76 בשנה שעברה, והשנה עלה ל-84.5.
נכון, כן. גם השנה בלוק למשחק, כמעט חטיפה וחצי למשחק, 11 נקודות, מן הסתם סיקרר, אבל בסדר, רק שלוש שונות בליגה, בכללי קולע ב-51.5% מהשדה, שהוא בעיקר כאילו מתבסס על פינישים בצבע, ומתוך מתוך השבע וחצי זריקות שלו במשחק, 3.5 עם שלשות. אז בעצם כמעט 50% מהזריקות שלו מגיעות מחוץ לקשת, ומן הסתם הן מגיעות לקאץ' אנד שוט. באמת, יופי של ווינג שכל קבוצה צריכה, וניו אורלינס, שאנחנו בדרך כלל מזהים שהם בוחרים טוב, הביאו אותו עמוק מהדראפט, מהסיבוב השני, ועם זה שלונזו עזב אותם בפרי אייג'נסי, ולפני שנתיים, והם איבדו עוד כמה שחקנים, הם פשוט פיצו על זה עם טריידים נכונים, ובחירה נכונה של שחקנים בדראפט, זה מתחבר גם לטריי מרפי ודייסון דניאלס, שיושבים בול על מה שהקבוצה הזאת עושה, ועכשיו רק צריך שהכוכבים באמת הצליחו לתאם בעינם איזשהו סינק, ובעיקר להישאר בריאים. כן. טוב, המקום השני שלי, שחקן גם, שציפו ממנו להיות יותר התקפי, ובסוף הוא באמת נטו טיקט הגנתי בליגה, זה ג'יילן סאגס, שבאמת בעונה נהדרת, וסוף סוף הוא סוג של מממש את הפוטנציאל שלו, גם אם לא לחלוטין, אבל הוא מספק לאורלנדו באמת. דיברנו על הגנה, על הפוינט אוף אטאק, לא יודע אם מישהו עושה את זה יותר טוב מסאגס העונה, אולי ווייט, אבל שוב באמת סאגס נהדר, גם סוף סוף השלשה באמת נכנסת לו אחרי עונת רוקי ועונת סוף מור מזעזעות, לפחות הוא חל שיפור, בעונת רוק הוא קלה 21.5% ל-3, שנה שעברה הוא קלה ב-32.5%, השנה הוא כבר קולה בכמעט 40, הוא גם קולה שתי שלשות, שזה בהחלט רספקט, וכאילו אם אצל הרב נגיד הוא טוענים, אם זה יכול להחזיק, משהו בזריקה של סאגס מרגיש, כאילו נכון, מרגיש שזה שם להישאר. הוא באמת, הוא כמעט ולא עם הכדור, אנחנו רואים, הוא כאילו מין הרכז, אבל בנקר הוא מנהל שם את המשחק, באמת בגלל זה הוא גם רק עם 2.5 אסיסטים, אבל הוא עדיין מוריד 3 ריבאונדים, הוא חוסם קצת יותר מחצי בלוק למשחק, והוא חוטף 1.5, והוא בטופ של הליגה בחטיפות, והוא משחק קצת פחות מ-27 דקות, ושוב, זה מעבר למספרים, מי שרואה אותו, רואה, זה שחקן מאוד זזיתי, הוא לא נח שנייה למגרש, הוא בכל מקום, הוא מאוד ארוך, אפילו שהוא קטן, הוא מאוד ארוך, בגלל זה הוא מצליח, יכול לשמור גם ווינגים, למרות שרוב הזמן באמת הוא על הפוינט אוף אטאק, וזה לא רק חטיפות כאילו, שהוא סוגר שטחים וחוטף, הוא גם ממש חוטף לשחקנים מהידיים, כאילו הוא קשה לכדרר לידו מאוד, וסתם נגיד דוגמה להגנה אישית ממש טובה, אפרופו באמת המשחק הזה שדיברנו על סקרמנטו נגד אורלנדו, רואים שם באחד הפוזשנים האחרונים, פשוט נצמד לפוקס לצד החצי, כאילו קרוב מאוד לקו החצי, ושם גוף, ופוקס פשוט לא הצליח לעבור אותו, והוא אף אחורה, ודרך לחצי, והשורקים בסוף הם שרקו לזה עבירה לסאגס, אבל זה היה נקי לחלוטין, ומבחינתי זה הייתה עוד דוגמה לכמה באמת סאגס הוא לוקדאון דיפנדר, כאילו הגנת אחד על אחד שלו. אבל הוא גם שומר בעזרה מאוד טוב, וגם הרבה מהחטיפות שלו, כמו שאמרתי, זה לא, כאילו זה גם כן, כי הוא פשוט קורא נתיבי מסירה בצורה מעולה. אבל זה לא רק זה, הוא לא מאמר על חטיפות, הוא גם יודע ממש גם, קודם כל הוא לא מאמר, הוא חוטף, באמת הוא סוגר אחלה נתיבי מסירה, אבל גם באמת כי הוא פשוט חוטף לשחקנים מהידיים. כן, שנעבור למקום הראשון?
כן, כן.
אז טוב, מי שעוקב אחרי הפינה שלי באמת יודע שהוא גם זכה בפרס לא מעט פעמים השנה, והוא גם שחקן מי שלא עוקב מספיק אדוק, יגיד שהוא הגיע מנוור, אבל הוא כבר כמה שנים טובות נתן בליגה, גם קצת בדנבר, בעיקר בקליפרס, והשנה הוא פשוט מנצל את הפציעה של מיטשל רובינסון, שאגב גם לא הזכרנו, והוא עד הפציעה נתן עונה מעולה, וזה איזה ארטנשטיין, שמשמיד כל דבר שניכר בצבע, באמת ריבאונדר פסיכי, ממון תצוגות השנה של כזה 8-9 נקודות ו-20 ריבאונדים, שתי חסימות ו-5 חטיפות, הוא באמת הסלר ברמות הכי גבוהות שיש, פינישר טוב בצבע, אחלה אחוזים, וזה לא רק זה, זה פשוט הוא תמיד בצבע, הוא נוכח בצבע, קשה לקלוע עליו, הוא נראה לבנבן כזה שלא, בלי אוריינטציה ובפועל המיקום שלו מעולה, קשה לקלוע עליו בצבע. זה לא רק המספרי חטיפות ובלוקים, זה גם באמת הנוכחות שלו, והעובדה שהוא מגיע לעזרה בטיימינג טוב, קשה לקלוע עליו באחד על אחד. ראינו באמת איך במשחק נגד מינסוטה לפני חודשיים, גובר כבר היה שלוש פעמים פנוי לדן קל, וארטנשיין פשוט הצליח לבלוק אותו בצורה מדהימה. המצאתי פה מילה, אבל אני אוהב את זה. כאילו פשוט, זה לא היה משום מקום, כי הוא כאילו היה שם עדיין, אבל תזמון מושלם של קפיצה ביחד עם גובר, שלא נתנו לו לסיים את המהלך. כן, אתה רוצה להגיד את המספרים שלו?
העניין הוא, זה בין מה שרציתי להגיד, המספרים שלהם לא מבריקים, כשמסתכלים על הממוצע העונתי, הוא עם 7.3 נקודות למשחק, 8.5 ריבאונדים, 2.2 אסיסטים, 1.1 חסימות וחטיפות, 63.4% מהשדה, הוא עושה את זה ב-25 דקות למשחק. העניין הוא שבתחילת השנה הוא עלה מהספסל אחרי מיטשל, ואחרי הפציעה של מיטשל, וסליחה, מאמצע ינואר פחות או יותר, הוא מתמודד עם איזושהי פציעה חוזרת בקרסול, מה שמגביל את כמות הדקות שלו, זאת אומרת הוא... הוא שיחק הרבה פחות בתקופה האחרונה, וזה השפיע בעיקר על המספרים שלו בריבאונד, כי הוא פשוט קופץ פחות פיזית. אז אם מסתכלים רק על על החודש הזה בין לבין, הוא רשם שם ב-35 דקות למשחק, הוא קלע 8 נקודות למשחק, 12.5 ריבאונדים, 1.7 חטיפות, 1.5 חסימות, 3 אסיסטים למשחק.
אגב, עוד שחקן שבאמת, נכון, לא ציינתי את זה, אבל גם כן מקבל החלטות טוב מהפוסט, הוא רואה משחק טוב, בטח יחסית לגבוה, אבל לא רק, ויודע מתי לשחרר את הכדור כאילו בזמן.
וצריך להזכיר שכשהניקס הביאו אותו, זה היה אחרי שהוא יצר לעצמו סוג של שם של שחקן שמרווח את המשחק בקליפרס, בזכות איזה 3 משחקים שם בסוף העונה. הוא סיים עם 14 מ-30 את העונה, שאם אני זוכר נכון, זה באמת הגיע ב5-6 משחקים האחרונים, כן, 6 משחקים אחרונים, הוא קלה 3.5 למשחק, מאז הוא לא, הוא בשתי עונות עם הניקס, הוא זרק סך הכל 40 שלשות, בסך הכל, וקלה 9, אז זה, ההתפתחות שלו הייתה לכיוון אחר לגמרי ממה שציפו שהוא הגיע מהקליפרס.
כן, לגמרי, הוא פשוט, הוא בדיוק ההפך, הוא חיית רחבה. ואני מת עליו, כן, וינואר באמת היה החודש הכי טוב שלו, כמו שציינת. פברואר באמת אנחנו גם רואים פה את המספרים מולי, זה בין היתר בגלל הפציעה, הוא פשוט התקשה מאוד, גם מספרי הסל מאוד נמוכים. אבל שוב, גם עונתי, כאילו, הוא מעל חטיפה למשחק ומעל בלוק למשחק.
כן, כן, אחד ואחד.
יש לו, המספרי העונה רגילה שלו הם באמת אדירים, הוא גם קולע ב-64% מהשדה, אז בכלל, כאילו, ו... כן, סך הכל באמת שחקן מדהים, שחקן שסוג של הפתעת העונה כזה, נקרא לזה, אף אחד לא ציפה ממנו לזה, בטח גם כשהוא מאחורי שחקן כמו מיטשל רובינסון, ו... כן, יהיה מעניין לראות מה ניקסי עשו איתו בקיץ, כי הוא שחקן חופשי, וכמה כסף הוא נקבל.
מדברים על זה שאחת מהמוטיבציות להעביר את קוויקלי, הייתה שהניקס ידעו שלא יהיה להם כסף להשאיר גם את הרטנשטיין וגם את קוויקלי, ולכן הם עשו תיעדוף ביניהם, והעדיפו בעצם את הרטנשטיין להשאיר.
כן, שוב, יהיה מעניין לראות את השילוב של הרטנשטיין, אצ'יווה ומיטרופ. שאצ'יווה ראינו שמשחק גם בארבע, אבל כן, זה כזה, זה הולך להיות מעניין, והם שלושתם באמת שחקנים, בדגש על ארטנשטיין ומיטרופ, שבאמת נראה לי יכולים לתרום להם בכל ה... כאילו בהתקדמות שלהם כקונטנדרית.
כן. טוב, שנייה לפני שאלות הגולשים, נושא שנכנס ממש בדקות האחרונות לפני, כאילו בשעות האחרונות לפני, לפני ההקלטה, דיברנו קודם על ג'ונטי פורטר, יש עכשיו חקירה שמתנהלת מצד הליגה, על חשד להטיות משחקים, לא להטיות משחקים במובן הרגיל, אלא על ליינים דוגמת מתוך דראפט קינגס, של ליינים של שחקנים. מדובר על שני משחקים כרגע שמתמקדים בהם, של הראפטורס, שהיו ב-26 בינואר וב-20 במרץ, שבהם ג'ונטי פורטר יצא בגלל איזושהי כביכול פציעה, ומשחק אחרי זה הוא היה קשיר, ומסתבר שהליינים הכי משמעותיים באותם ערבים, היו על ליינים של אנדר שלו, על שלשות או על נקודות או משהו כזה, זה נמצא כרגע בבדיקה ראשונית יחסית, אבל אנחנו יודעים שה-NBA עכשיו מתחילה להסתכל דווקא, על לשלב אימורי לייב תוך כדי השידורים בליג פאס. רק השבוע היה איזשהו שטאפ חדש בין לברון ג'יימס לבין דראפט קינגס, וצריך לראות לאן הדברים האלה התפתחו. אין לי עדיין יותר מדי פרטים לגבי זה, אז באמת צריך לראות מה יצא משם.
כן, זה בעיקר מעניין לראות את זה בדיוק מהנקודה שציינת, של הליגה עכשיו דוחפת את האימורים בלייב, דרך הליג פאס.
כן.
שזה שוב, גם חברינו בדה סוויפ דיברו על זה, כמה הדברים האלה מאוד בכללי, מסוכנים, אתה יודע, לחבר'ה שכאילו התמחות לכל, ואז שאתה רואה גם כאילו ששחקנים משתפים זה פעולה, אם באמת, לכאורה כמובן, זה כיוונים מאוד בעייתיים, גם בעיניי.
צריך לומר, ג'ונטי פורטר, אחיו של מייקל פורטר ג'וניור, למייקל פורטר ג'וניור כרגע, עד כמה שאנחנו יודעים, אין שום דבר שמקשר אותו לזה, אז זה רק לאמירה כללית. טוב, בוא נעבור זריז לשאלות הגולשים. השאלה הראשונה מוקדשת אליך. זכור לי שבמפגש חג המולד טל התרברב על הצלחת קבוצת הפנטזי שלו, מה יש לו לומר על זה היום?
כן, אני רק אציין שהודחתי השבוע בבושת פנים, הפסד נוראי של 8-1 לינון בר שירה אגב, ומה אני אגיד? וואלה, לומדים, זה עונת פנטזי ראשונה. מפיק לקחים של מי אני אבחר בסיבובים הבאים, אני עדיין שלם מאוד עם הבחירה הראשונה שלי שהייתה לוקה, שנתן עונה באמת פנומנלית, ובסדר, כן, אני עדיין חושב שהייתה לי קבוצה מעולה והרבה חוסר מזל, אבל בסדר, משתפשפים, לומדים.
אוקיי, ארבי בטוויטר, הפליין, הצלחה או כישלון, משאירים, מעיפים, משנים פורמט?
נראה לי שזה הצלחה, בעיקר גם שאנחנו רואים איך המערב נראה השנה, כאילו בעיקר במערב, כן, המערב מאוד חזק, ואנחנו הולכים לקבל, מה, כאילו, מי תהיה שם, זה סאנס אולי יהיו שם, אבל אם זה לא יהיה הסאנס, אז יהיה לך את דאלה, סקרמנטו, לייקרס וגולדן סטייט. כאילו מישהו נגד סטף נגד לברון ב-9-10?
אז זהו, שבאחד הדברים שקורים עכשיו במערב, זה שפתאום יוסטון עם רצף של 9 ניצחונות, ונדמה לי 12 מה-13 האחרונים, או 13 מה-14 האחרונים, הם כולה חצי משחק מאחורי גולדן סטייט, זאת אומרת, יש להם אפשרות עדיין להוציא אותם מהפליין אפילו, והאמת שגם על זה יש לנו שאלה של איך קרה שדווקא אחרי הפציעה של שנגון, פתאום יוסטון נראים יותר טוב, האם זה סגנון משחק או שזה רק לוז?
אני לא חושב שזה רק לוז, כי גם ג'יילן גרין נראה אחרת, ויכול להיות שמשהו בו, לא יודע, מרגיש יותר מנוח בלי שנגון, שפחות מחזיק את הכדור, אז אולי זה סוג של סגנון משחק.
זה הבהות, זה העובדה שהוא הולך להיות, שהולך
כנראה לו,
כן, שלושה ילדים, לא, שלושה לא, חודשים, שלוש לא, נשים
לא,
שונות.
לא, בדיוק, שלוש נשים שונות, חשוב לציין את זה, זה לא שלישייה. אני לא יודע עד כמה אף פעם להאמין לדיווחים האלה, אבל האחריות, האחריות, בוא נקרא לזה האחריות שלכם.
הדיווח של שניים כנראה זה, זה ודאי, השאלה היא לגבי השלישי.
זה, זה מטורף, אה? אגב, הנה, אנטוני אדוורדס נהיה אבא ו...
כן.
והנה, כן, זה, רואים את, את ההבדל.
כנראה שזה גם הסוד של זיין ווילמסון, שגם כן הפך לאבא בקיץ.
כן, אתה יודע מי המציא אבל את השיטה הזאת? פרד ון וליט.
יש הרבה הרבה לפני זה, יש לך את שון קמפ עם הזה, אבל כן, גם דרור צחק את זה שזה... גרין למד איזה מוון וליט ב...
כן, הנה אצל ווייט זה עבד אחרי זה גם כן, אצל דרק ווייט.
כן, כן.
זה, כן, כן, זה, זה טכניקה ידועה, מה אנחנו...
זה קרוב אצלך, טל, אבל בלי לחץ.
בלי לחץ. בקיצור, אז כן, אז אני חושב שג'לן גרין פשוט מצליח לבלוט יותר, ובסוף סוף הוא עושה את הפרי, כאילו אני מקווה, כי אנחנו עדיין בסוף עונה, אבל כן למשחקים האלה יש משמעות, אז זה לא שהם הרוקטס משחקים בגארבג' טיים, ואני מקווה שהוא סוף סוף עושה את הפריצה שחיכיתי לו מנה, אני עדיין מאמין בשחקן הזה.
דרך אגב צריך להגיד שבדיוק אתמול יצא דיווח שיוסטון, סליחה, שברוקלין דחו הצעה של יוסטון בטרייד דדליין האחרון של ג'יילן גרין ובחירות דראפט על מיקל ברידג'ז. ולגבי הלוז, הלילה שזה היה התשיעי ברציפות שלהם, הם ניצחו את פורטלנד, זה היה הניצחון השני שלהם בתוך התשעה עליה על פורטלנד. הם ניצחו את וושינגטון פעמיים, סן אנטוניו, שיקגו, שמאז שדיברתי עליהם בשבוע שעבר, בתור מי שאני רואה שיכול להיות הפתעה של הפליין במזרח, הפסידו שלושה ברצף, אז אני מצטער אוהדי שיקגו, ויוטה. אז מתוך התשעה האלה, אני חושב שיש לך את סקרמנטו בחוץ, וקליבלנד בבית, פחות או יותר, שאפשר להכליל בתור משחקים רציניים.
כן. אגב, אפרופו סקרמנטו, אני לפני שבועיים לכלכתי להם שהם בתקופה טובה, בתקופה רעה, ואז באמת הם יצאו ליופי של דרך, ועם כמה ניצחונות באמת יפים, שמבססים את ה... באמת את המקום שלהם בחלק העליון של הפליין.
האם לדעתכם קריסטיאן בראון יהיה מתישהו בחמישייה פותחת באופן קבוע ולא על בסיס פציעות, ואם כן, האם זה יכול לקרות בדנבר? זה שלמה ברוורמן שואל.
אני חושב שכן, הוא כביכול אמור להיות ה-KCP העתידי שלהם, הוא בחיים לא יקלה כמו, אבל הוא, בדיוק הזכרנו את זה, אפרופו אפורין שממלאים את התפקיד שלהם בחמישייה, של לעשות את כל המסביב, את ההגנה על דוטה גארד, וזה לא שהוא נטל התקפי, הוא מסוגל גם לקלוע מבחוץ. כן, הוא, זה בדיוק מה שהוא אמור לתת לחמישייה הזאת של דנבר, שהם עדיין מאוד צעירים, אתה עדיין תוכל לבנות חמישייה של... כאילו, גם קייסי באמת לא מבוגר, אבל יש להם את ג'מארי, גורדון, פורטר ג'וניור ויוקיץ' לעוד כמה שנים.
כן. הוא מזכיר לי, ולא רק בגלל הפיזיות, את צ'נזו, קריסטיאן בראון.
כן, אני שפתח ידיד כמו צ'נזו.
בסדר, זה יבוא לדעתי.
כן.
האם ניו אורלינס יכולים לעשות גמר מערב? עמית זרח.
וואי, זה, זה... כל פעם הדיון הזה חוזר, ואיכשהו גם זה תמיד כשאני מדבר איתך, ותשמע, על פניו, הפליקנס אמורים להיות קונטנדרים, ולמרות שהם משחקים טוב, הם לא. אמרתי זה כמה פעם, משהו בשילוב של זן ואינגרם לא מספיק משתלב לי. הם כן נראים מצוין כשכל אחד מהם מוביל את המשיות. אבל משהו בהם ביחד נראה כזה קצת לא מתואם, ועד שהם יפתרו את זה הם לא יצליחו להיות קבוצה באמת טובה, כאילו באמת ברמה הזאת של קונטנדרית, יותר מזה...
אני חושב שהם נראים כן יותר טוב קצת בזמן האחרון ביחד, בחודש האחרון כזה, ספציפית השנה אני לא רואה את ניו אורלינס עושים גמר מערב, כי הם צריכים לעבור גם את הקליפרס בסיבוב הראשון, לא משנה מי יסיים 4-5, וגם את דנבר בסיבוב השני, אז הם לא יעשו גמר מערב השנה.
מסכים, אבל שוב, צריך לזכור שבניגוד להרבה קונטנדריות, או לקבוצות מאוד מאוד טובות, לניו אורלינס יש עוד הרבה כלים להתחזק, בחירות דראפט, צעירים, עומק, כן. זה יהיה מעניין, כאילו, מעניין לאיזה כיוון הם ילכו, ושוב, אנחנו תמיד אומרים את זה, לאן שזיון, מתי שהם יבינו באמת מה זיון יכול לתת להם בצורה עקבית, רק אז הם יחליטו על לעשות מהלכים.
עוד שאלת ניו אורלינס, זאק הופמן, בעקבות ההצלחה האחרונה של הפליקנס, באיזה מקום נמצא סי-ג'י מקולום בדרוג השחקנים הטובים ביותר שלא נבחרו לאולסטאר?
כאילו השנה, טוב, הוא האמת שהוא לא ראה השנה, אבל גם הוא יחסית, אנחנו רואים את הנגיד...
הוא פה, אתה יודע, הוא בצד השני.
כן, הוא בצד השני, אבל עדיין הנט רייטינג איתו הוא בין הפחות טובים של הפליקנס, למרות שהוא עדיין משחק טוב, ואנחנו רואים שכשהוא טוב, הוא סוג של ברומטר, כשהוא טוב אז הם מנצחים. ראיתי לדעתי איזה נתון שכל פעם שהוא קלה מעל 20 נקודות, סליחה, לא כל פעם, חוץ מזה פעמיים הם כאילו ניצחו את כל המשחקים.
כן, דיברתי על זה עם דרור בשבוע שעבר, בדיוק על זה, שזה מאזן של, לא יודע מה, 17-3 או משהו.
בדיוק, משהו כזה, וגם כשהוא מוסר מעל 5 אסיסטים, אז כן חשוב המעורבות שלו, אתה מבין? אבל כנראה שבטופ... אני לא מספיק חזק יותר מדי בהיסטוריה ש...
כן, אין לי את השליפה הזאת.
אני לא מכיר, אבל בוא נגיד, מה, ג'מאל מארי כרגע זה המקום ראשון, בוא נגיד.
בין הפעילים.
כן. עזוב בין הפעילים, לדעתי גם לא בין הפעילים, אבל... כן.
נראה כזה, ניו אורלינס 22-2, כשמקולום מעל 20 נקודות ומעלה, לגבי 5 אסיסטים, לא זכרתי את זה, אבל בוא נראה.
אז זהו, אז אני זכרתי 19-2.
21-4.
יפה,
אם כן. אם אני סופר נכון, פה שצדים 1, 2, 3, 4, כן. 21-4. לא כל היה הלילה, אני לא זוכר מה הוא עושה הלילה.
בצד שיש לנו, יש לה סטטיסטיקה.
אוקיי, שאלה אחרונה, מה עובד בהרכב הנמוך של הניקס, למה לדעתכם בוגדנוביץ' לא משתלב? מה שעובד זה מזה שאין אפשרויות אחרות, ההרכב הזה ייצר כימיה טובה, וזה הרכב של פייטרים, זה הרכב של אפורים, יש ההיררכיה מאוד מאוד ברורה, אז אני חושב שזה בעיקר מה שעובד שם. אוקיי, אני חושב שיש פה עוד שאלה אחת שפספסתי.
כן, הוא לא, נראה לי, כן, הוא פשוט בוגדנוביץ' פחות מסתדר הגנתית, ובגלל זה הוא פחות קבל קרדיט. אני עדיין חושב שזה טעות, ושאלה פלייאוף הוא יהיה מאוד חיוני, והם כן צריכים לנסות לשלב אותו, והוא הצליח להשתלב די בכל קבוצה שהוא שיחק, אפילו גם, כאילו, התקופה שאפילו אמרו שהוא שומר טוב ביוטה. אבל
הכל יחסי.
הכל יחסי, כן, אבל אני חושב שהוא כן יכול להשתלב בסכמות הגנתיות, בטח בניקס, וטיבודו צריך לנצל אותו יותר.
קשה להשתלב באמצע השנה, בטח שעוד פעם, מדובר בקבוצה שהיא כל כך מרוכזת באיך שהיא משחקת. אתה יודע, זה לא שיש לו יותר מדי הרכבים שהוא יכול לשחק איתם כרגע.
כן.
וברגע שאתה מסתמך כל כך על הארט ואצ'יווה בעמדות 3-4 ועל צ'נזו בעמדה 2, לא נשאר לך יותר מדי אפשרויות לשחק איתם. יכול להיות שאם לניקס, אתה יודע, דווקא ליד רנדל הוא אולי יכול יותר להתאים או דברים בסגנון הזה. נחכה ונראה. אוקלאומה סיטי, יעופו בסיבוב הראשון או ילכו לגמר המערב?
אני מאמין שהם מפעים בסיבוב הראשון. אני מאמין שהקבוצה הזאת היא... אני לא אוהב להשתמש במושגים האלה של צעירה וחסרת ניסיון, אבל משהו שהם עדיין מרגיש לי שהם לא מסוגלים לתפקד ככה ברמת פלייאוף. בכל זאת, יכול להיות שהם יפתיעו אותנו והם יהיו כמו, לא יודע, כמו באמת אוקלאומה סיטי של 2012, אבל באוקלאומה סיטי של 2012 זה פחות הפתיע, כי באמת ידענו שדורנט הוא סקורר אולי הכי טוב בליגה, וכבר אז כבר אחד הטובים בהיסטוריה, ואני עוד לא מרגיש את זה עם שי, אפילו שיש לו ניסיון פלייאוף, שהוא היה איזו סדרה אחת נגד הווריירס, כשהוא צחק בקליפרס, הוא היה טוב, כשחקן משלים, ואני צריך עדיין לראות איך הוא כשהגנות מתמקדות בו, ראינו בכללי שהתנדר לא מסתדרים עם פיזיות, יש להם כן, בקושי מתחת לסל, ושיש להם מאצ'אפים שפשוט יכולים לפרק אותם, כמו באמת, כאילו הלייקרס לא יעברו הרבה קבוצות.
משהו לא יעשו להם במשחק האחרון. הלייקרס, אנטוני דייביס מאוד אוהב את המאצ'אפ הזה.
נכון. ואתה יודע, סתם, נגיד, אפרופו, אם הזכרת את מילווקי, ואתה רואה ברוק לופז, שהוא לא הבן אדם הכי מהיר עלי אדמות בלשון המעטה, שעושה פאמפ פייק מאזור השלוש, ומנצל את זה לתקוף קלוז אאוט, ולהגיע כל פעם לצבע, ולסיים בקלות, זה לא אידיאלי, וזה לא שהסנדר קבוצת הגנה רעה.
כן, אני חושב שזה איפשהו באמצע, אני חושב שהם יעופו סיבוב שני, אבל יכול להיות גם שזה תלוי מאצ'אפ והם יעופו סיבוב ראשון, בכל מקרה אני לא רואה אותם עושים גמר אזורי.
שכן, אני רואה איך הקבוצה הזאת בכיף בעוד שנתיים הולכת להשתלט על הליגה.
צריך לראות מי יגיע לשם, קשה עדיין להגיד.
נכון, אבל גם השלישייה הזאת יכולה להיות שלישייה מאוד חזקה בעתיד, של J-Dub, Chat ו-SGA.
אבל הם עדיין יהיו חלשים פיזית, הם עדיין יצטרכו תוספת פיזית.
יכול להיות, אני פשוט חושב שצ'אט תן לו עוד קצת והוא גם בעצמו יהיה תוספת פיזית.
יכול להיות, למרות שהמבנה שלו נראה לי דק מדי לזה.
נגיד על ומבניאמה אנחנו לא אומרים את זה.
מה?
שיש לו מגבלות פיזיות, אפילו שהוא מאוד רזה.
כן, יש לו קור סטרנגת הרבה 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 יותר חזק מאשר זה, הרבה יותר קשה להזיז אותו. למרות שעדיין אפשר, הרבה יותר קשה להזיז אותו מצ'אט.
שוב, בגלל זה אני אומר, זה דברים שנצטרך לראות איך הם מתפתחים. אני כן מאמין דווקא שצ'אט יוכל להגיע למקום הזה. הוא שחקן הגנתי מאוד טוב בסופו של דבר, כבר עכשיו. באמת, שוב, זה הרבה פיזיות, אבל זה לא רק. צריך לראות גם איך אתה עושה, איך אתה מוסיף את הפיזיות הזאת, בלי לפגוע ב-IQ ובריווח שיש בקבוצה הזאת.
שאלה נוספת, האם מייקל פורטר ג'וניור הכי underrated בליגה?
לא יודע, הוא היה נורא overrated, ועכשיו הוא underrated, וכאילו...
מטר היה overrated.
לא, נגיד שנתנו לו את החוזה מקס לפני זה, ואמרו, מה, הוא לא פוגע, או נגיד אפילו הוא עד הגמר, דיברו על זה שהוא היה נוראי, ודיברו על הפציעות שלו, שאיך שחקן כזה, שלא מראה הרבה חוץ מקליעה טובה לשלוש, מקבל חוזה מקס. הוא כל הזמן על התפר, אני חושב שבאמת קטלו אותו, היה בתקופות שכבר קטלו אותו בליגה.
אני לא יודע אם הוא underrated, יכול להיות, הוא, אפרופו מה שדיברנו קודם על קליי תומפסון, הוא הקליי תומפסון של הקבוצה הזאת, מבחינת זה, הוא יכול בהם של דורנט, שהוא עושה את ה, הוא קולע, הוא מייצר הרבה תזוזה בגלל, בגלל שהוא זז, בגלל שהוא מרווח את המשחק, לא יכול להשאיר אותו פנוי, אתה לא יכול להשאיר אותו פנוי, אז אני חושב, לצורך העניין לא בטוח שהוא אפילו הכי underrated בדנבר, כי יש שם את אירון גורדון, וכי ג'מאל מורי עדיין לא עשה אולסטאר כמו שהזכרת, שזה הזיה בעיניי. אז הוא לא הכי underrated בליגה, אבל הוא שחקן מסוכן. אם אמביד חוזר לפלייאוף, האם הסיקסר מסוכנים?
שנלך כמאמר הקלישה ונשאל איך הוא חוזר לפלייאוף. אבל
התשובה שלי היא לא בכל מקרה. אם הוא חוזר לפלייאוף, הם לא יצליחו לייצר מספיק עקביות כדי להיות מסוכנים בעמד בפלייאוף.
אני דווקא חושב שאם הוא חוזר כפריים אמביד, מה שאני לא מאמין שיקרה, אבל אם כן, אז הם כן מסוכנים. לצדה עם פציעה הזאת אפילו לא תספק לו איזשהו מנוחה, אבל כאילו שסוף סוף אולי תביא אותו רענן לפלייאוף, אבל תשמע, פילי תמיד מסוים, גם אם זה סיבוב, אבל גם אם זה סיבוב, גם אם זה סיבוב, זה כאילו זה עדיין אולי יתקירו את הקבוצה שתגיע לגמר המזרח, תמיד את הקבוצה שתהיה מולה.
לוקה, לברון, סטף ואולי דורנט, אחד או שניים מהם לא יהיו בפלייאוף, תדהמה או טבעי?
בוא נגיד ש לוקה יהיה יותר מפתיע, איך הוא כן מצפים ממנו כבר באמת לשלוט בליגה, ומעבר להצלחה שלו גם להוביל את הקבוצה ליותר ניצחונות, ואני כן חשבתי שהם הצליחו להתברג בשישייה הראשונה שלו מערב. נכון שגם קיירי החסיר לא מעט, והם לא שיחקו מספיק ביחד, וכשהם משחקים ביחד הם נראים יותר טוב, אבל יש שם איזה משהו שלא עובד. אז זה יהיה הפתעה, לברון, בסדר, כאילו... נכון שהלייקרס על פנם קבוצה טובה, אבל אני מנסה לחשוב, כאילו, לחשוב על מי שמעליהם במערב כרגע. לא מגיע ללייקרס כאילו, להיות כרגע מעל שום קבוצה שמעליהם.
יש איקס מקומות, מתחילת העונה, יש איקס מקומות בפלייאוף המערבי. אנחנו יודעים שדנבר כמעט בטוח יהיו בפנים. תמיד יש איזו קבוצה או שתיים שמפתיעות ונכנסות ומצליחות יותר. זה השנה היה אוקלאומה סיטי ונניח מנסוטה. אז עכשיו יש לכם את הקליפרס, הלייקרס, גולדן סטייט ופיניקס ודאלאס, שדי ברור לנו שלפחות אחת מהן תאכזב ולא תהיה. אז קוואי ופול ג'ורג' עשו את שלהם בתחילת השנה, והרדן, צריך לראות איך עכשיו הם מסיימים את העונה, למה הם, אני אמרתי על זה שהם יאבדו גובה אחרי האולסטאר, לא חושב שזה ייראה ככה. ולא יודע, לא הייתי מופתע, אני חושב, אם הווריורס היו מסיימים בחוץ.
לא, אגב, הווריורס בתחילת העונה היא אמור שלי שהם לא בפלי אוף, כאילו, הם פשוט קבוצה לא מספיק טובה, אז סבבה, סטף בחוץ, אבל כאילו, שזה בסה, כי הוא באמת כל שנה מעולה, אבל אתה יודע, יש גבול לכמה שהוא יכול לעשות.
כן.
והמערב גם כל כך חזק השנה, ובגלל זה אני אומר גם על הלייקרס, דווקא הלייקרס על פניו, היו אמורים להיות קבוצה הרבה יותר טובה, אבל כשאתה לאחרונה, בסחונים, זה מקום שני התקפי בליגה, שזה מדהים, אבל רוב השנה הם לא פוגעים מבחוץ, ואתה לא יכול לנצח ככה, וזה הגיוני שמקום צ'י, כאילו, כמו שאמרת, יש גם תמיד את הזאת שמפתיעה, ואני חושב שגם מבחינת אם אנחנו רואים עכשיו איך הם משחקים, גם כשהלייקרס נראים טוב יותר, הם עדיין לא יותר טובים מרוב מי שמעליהם. כאילו, לא מגיע להם כרגע להיות בשמיניה הראשונה. ודורנט מבחינתי הם מפתיע, פשוט כי דווין בוקר עדיין שם, ואני לא מצליח להבין איך גם כשהשלישייה הבריאה הם מפסידים משחקים, כי הם באמת נראים טוב, משהו שם, משהו בסנס לא ברור לי עדיין.
כנראה הוא לא ברור להם.
כן.
טוב, בסדר. בהתחשב בזה שאמרנו שנכוון לשעה, ואנחנו בשעה ו-40, נראה לי שאפשר לקרוא לזה בוקר, נשחרר אותך לענייניך. איפה אפשר למצוא אותך?
בכדור הכתום, בטוויטר, שפיגלר אחד, זה ההנדל שלי.
אתה צריך להעלות שם את ההנדל, את ההסבר למה זה שפיגלר אחד, שאלו אותך גם על זה, ראיתי שתענה על זה בטוויטר, אז השארתי את זה מחוץ, תעלה את ההסבר על זה, וזהו, מה שאתה רוצה להוסיף.
לא, נראה לי דיברנו על הכל, תחום באמת שקרוב מאוד לליבי, אז היה כיף קצת לחפור.
יאללה, נתראה בפעם הבאה. יאללה, אז בשבוע הבא נתראה.